טויוטה מציגה. לצאת לטיול סופש ארוך מאוד? כן. שטויוטה קורולה קרוס ההיברידית החדשה מעניקה לכם ביטחון בכל דרך. תתרגלו להגיד יותר כן. טויוטה.
סוגרים חופשה באיסטה ומקבלים עד 700 שקלים הנחה למשפחה. על חבילות נופש בחול או טיסה פלוס מלון בחול בהזנת קוד קופון באתר All In 26. או חייגו 03-777-5900. בתוקף עד ה-15 בנובמבר 2025, עד 700 שקלים הנחה לפי 5 אנשים, או 40 דולר בפועל לאדם. מינימום זוג בהזמנה, מינימום 700 דולר לאדם, להזמנת חבילת נופש או טיסה פלוס מלון בחול, מלאי מוגבל, תלך.
רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיק טוק. בית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, בוקר טוב, בוקר של יום שלישי פעמיים כי טוב, בוקר של סיכום מחזור, בוקר של סיכום שני משחקים באופן מדוקדק, כמובן המשחק המרכזי של המחזור התשיעי, שהיה אתמול בטדי בין ביתר ירושלים והפועל באר שבע, נדבר עליו בהרחבה. גילי, האם הספקת לישון וכמה? בוא נתחיל מזה.
הספקתי לישון.
שנינו היינו בטדי, ואתה היית כלוא בחניון במלחה.
כרגיל, כרגיל, הכל טוב, אווירה מעולה, ניגע במשחק שהיה כיפי מאוד. סיוט ביציאה.
סיוט. עכשיו, אני אגיד לך מה. אתה יודע, זה כבר לא סוד, יש עובד שלי שאני תמיד לוקח למשחקים, ואני נשבעתי לו, אחרי המשחק היינו גם נגד מכבי חיפה, נשבעתי שאני לא בא לטדי יותר. קודם כל, ההגעה והיציאה זה סיוט שאין באף אצטדיון בכדורגל שלנו, גם לא נתניה, גם לא סמי עופר.
בכל האצטדיונים הדרכי גישה מאוד בעייתיות, בטדי...
בטדי זה קטסטרופה, ותשמע, וכשצפוף לך באוטו, נסענו אתמול את ארבעה אנשים גדולים.
קלסטרופוביה?
ואתה יודע, אתה לוקח ג'קטים, כי אתה עוד לא יודע מה קורה בירושלים, אתה לא מבין את הסיטואציה, ותמיד יש עליך איזה תיק, אחי, של מישהו שהחליט שהוא מביא תיק, וצפוף באוטו, אני מסתכל על האוטו שלי, ואני אומר, מה זה, למה אין יותר מקום? איך אין יותר מקום? איך זה יכול להיות? חשבתי שקניתי אוטו גדול.
אז אני תקוע בחניון.
קנית אוטו יפה.
יפה, לא, לא, לא פרקטי, לא פרקטי.
אז אני תקוע בחניון עם הצוות של רשת בית שאני משדר איתם את המשחק, והחצובה על הרגליים.
על הרגליים. עכשיו אני אגיד לך איך אתה פותר את זה.
איך?
ואני אפר, ואני, בסוף אנחנו המאזינים והצופים שלנו, אנחנו כנים איתם. יש לנו הסכם.
שטאפ.
שטאפ. יפה, זאת המילה. עם טויוטה. ואז שמענו שטויוטה קורולה קרוס זה רכב חדש, היברידי, ענקי, מרווח. וכל הזמן, עכשיו שלחו לי את זה אתמול בצהריים, שאנחנו צריכים לדבר על זה היום בפרק, ואני נוסע לטדי, וכל הפרק אני אומר, כל הנסיעה לטדי, אני אומר לעצמי, לא יכלו לתת לי את האוטו? לא נותנים לי את האוטו, הייתי שם מצלמה, ומראה להם איך נוח לי, למרות שיושבים איתי שני אחים שלי ענקיים, ועוד העובד שלי שהוא גם בחור לא קטן, וגילי היה מצלם את עצמו עם החצובה פה על המצח, זורק על עצמו חצובה, אז טויוטה קורולה קרוס היברידית, אוטו חדש של טויוטה, גם מרווח, גם נוח, גם מאובזר, גם סופר בטיחותי כמו שטויוטה יודעת לעשות, ואני בטוח שבפעם הבאה טויוטה ישמעו את מה שאמרתי עכשיו, ויתנו לגילי ולי אוטו כזה לנסיעה,
ואחד האצטדיונים... לא נלך לטדי.
לטדי לא נגיע, בגלל זה אמרתי לאחד האצטדיונים האחרים שהם לא טדי, ואז נראה לכם גם כמה זה מרווח ונוח, והנוחות נסיעה היא אדירה, אז זה טויוטה קורולה. קרוס היברידית.
ועכשיו תציג את האורחים שלנו.
נכון. כל זה היה, עוד לפני שבכלל הצגתי טוב. בני בן זקן, קודם כל בוקר טוב,
בוקר טוב, מצוין.
עכשיו, הוא אורח, שזה מצחיק כאילו הסיטואציה. כי היה לנו פה פרק לפני שבועיים בערך, וקנדה הרי מתמרמר, שאנחנו מביאים אנשים שהוא לא הוא. ואיכשהו השם שלך עלה. ואז גילי, ואז הוא אמר לגילי, ויש לו בדיחה פרטית עם גילי, שהוא תמיד גילי יעדיף כל אחד על פני קנדה. כולם. ואיכשהו השם שלך עלה, ואפילו עושה היית חלק מטיזר. אז הנה אתה כאן, מור שקד, מה קורה?
בוקר טוב, תודה רבה.
מה הטייטל? שחקן עבר.
שחקן עבר, שחקן בו,
שחקן עוד בליגות. אתה שחקן מאמן, מה אתה?
אני שחקן בליגות נמוכות, שיחקתי בכפר סבא של אוהדים, והיום אני במחנה עוד קצת בריקוד האחרון קצת, נהנה בליגות נמוכות, ויש לי אקדמיה של שחקנים מנוער, בוגרים, ילדים, כמעט נוגע בכולם, כולל שחקני ליגת העל.
אגב, הוא היה אתמול בטדי, היה מתחתיי. אז מסתבר שהוא מגיע לכל משחק, בעקבות תומר אצילי, נכון?
כן, מלווה את תומר גם בדובאי, גם בקפריסין, גם בחיפה, כמובן בביתר, וגם...
מה זה מלווה, תומר אצילי? חבר טוב, כאילו?
מעבר לחבר, אנחנו עושים את ההפרדה בין חבר למקצועי, שגם אני מקבל אחרי משחקים, ישבתי גם לראות את השידור החוזר.
היית אתמול במשחק, ובלילה באת לשבת לראות את השידור החוזר?
כמה סיטואציות, כמה דקות שזכרתי, ראיתי לפחות החצי השני, כי חצי ראשון לא היה מה לראות, מביתר כל כך.
עוד נעתה לי ריג'קטים על עומר. תודה, אנחנו מדבר על עומר, תן לי ריג'קטים על הפרופן ספציפי.
זהו, ואני מוסר מפה לקנדה, שהגעתי פה להתארח והוא לא נמצא.
אני שולח לו את זה.
זו הייתה המטרה, אתה בא רק שהוא לא נמצא.
שלא בהצלחה עם משהו.
אגב, מחנה יהודה זה עדיין בסביבתו של לחמן, איכשהו, כאילו?
כן, לחמן.
אתמול עלה סיפור חדש איתך, שמעת את הסיפור אתמול עם לחמן?
מה זאת אומרת, אבל הפרק איתך בקנדה בדרכים היה מזמן.
לא, אבל אתמול לחמן, ספורט חמש.
לא, אתמול לחמן בערוץ הספורט, סיפר איזה סיפור עליו, כן. שהיה שהם עלו בגביע המדינה בראשון, היה הוא, עומר אצילי בצעירותו, ליאור אסולין, זיכרונו לברכה, לחמן מאמן, והם עלו לחצי גמר גביע.
אמת.
עם ראשון לציון, והוא אומר שניצחתם ברבע גמר, וכולם...
ניצחנו את גילי בחצי גמר.
ברבע?
ברבע.
לא זוכר את זה כבר.
בראשון לציון, הוא בא עם טוטו, עם אלמוג.
הוא לא זוכר שהוא הפסיד פעם בגביע, פשוט.
הם באו, אחד אפס.
הייתי פצוע, לא שיחקתי, אבל זה העונה הזאת. בקיצור...
הוא היה פצוע.
בגלל זה לא זכרתי את המשחק הזה.
בגלל זה לא זכינו בגביע.
אז לחמן אומר, מראיינים אחרי המשחק את כל השחקנים של ראשון, וכאילו, ומור שקד רץ לכל מיקרופון, הולך לדבר תחת כל עץ רענן, ומספר, ומה הוא אומר שם?
ש?
שחשוב לצעירים להגיע למעמדים האלה, ושהלוואי שכל הצעירים האלה יזכו להניף גביע, ושיהיו במעמדים האלה, וזה חשוב בשביל הצעירים. ואיך הוא המשיך?
טלפון ממשכן הנשיא, הוא מקבל, קיבלתי הרגע טלפון ממשכן הנשיא, הוא אומר שהוא כבר לא יכול ללחוץ לך את היד, הוא לא יכול לראות אותך.
מרוב
התעצור התיירים, פה לא יכולים לראות אותך.
חשוב לו מהצעירים.
צעירים שיזכו, אתה כבר עשית את שלך.
גדול.
קלאסי שלך, מה.
רגע, השיחה היא המוקלטת, זה לא איתך, נכון?
גן, הוא גם מופיע שם, בשיחה המוקלטת עם לחמן, הוא גם מופיע.
השיחה המוקלטת הרעה הזאת.
למה שאלתי?
נכון, היה משהו כזה גם.
שהוא דורש להיות פליימייקר, לא?
שאני ביקשתי, אתה יודע שאתה מתבגר.
זה רצח אותי.
אתה מתבגר, אתה רוצה לשחק יותר מקדימה. כבר לא בחוץ לשחק כמו שש.
בדרך כלל זה
בא הפוך, לא? אצלי בקריירה זה בא הפוך. הייתי משחק את השש, ולא נהניתי אצל לחמן בשש, כי הוא ביקש את העבודות ההגנה.
גם בעשר לא היית נהנה אצלו.
כן, לא, אבל עם הגיל שכבר לא הייתי אצלו, שיחקתי בעשר, והתחלתי לתת קצת גולים. והוא כבר זה, לא יכול לראות את זה, והוא שלח הודעה קולית שם, שאני חייב להעיף כדורים לטריבונות, ואסור לי להיות דימיטרי פאיה וקקה.
סיימון, סיימון, משהו,
מרחס. טוב, אז זה לחמן וזה מור שקד, אז קודם כל ברוך הבא. ברשותך נוציא את הפרק לדרך, באופן רשמי. אז בואו נתחיל לדבר באמת על המשחק, ששלושתנו, שלושה מתוך ארבעה פאנליסטים היו, תשמע, אין מקצועיות כזאת, אגב. כשמדברים על מקצועיות, ככה זה נראה. לא יודע, כאילו, כותרת מהמשחק הזה, בדרך כלל אין לנו כותרות, אבל אם אני רוצה לסכן את המשחק הזה, אז זה כאילו ביתר קצת הזכירה לי את באר שבע של פעם. כאילו תמיד היא הייתה מגיעה באיזו תחושה, ואני מדבר לך על ידימי וסרמיל, ותמיד הרגישה באר שבע שהיא באיזו תקופה טובה, והנה היא למעלה, והנה היא יכולה להסתכל לגדולות האמיתיות בעיניים, ותמיד הקהל של הפועל באר שבע היה חוזר הביתה מאוכזב, אם זה היה מכבי חיפה, אם זה היה אפילו ביתר ירושלים הגדולה,
נכון.
של יוסי אבוקסיס ופישון וכל אלה, וזה הרגיש לי ככה, כי הם באו אחרי גביע הטוטו, במין איזו אופוריה כזאת של, הנה אנחנו קבוצה שכולם מדברים עליה. אמרו לי, יש אליפות, יש אליפות, והנה אליפות. ואז באה באר שבע, והראתה לה שהיא קבוצה יותר טובה פשוט. נראה לי, לא יודעת
פתאום. אני אוהב את הנקודת פתיחה שלך, כי זה... גם אני נזכרתי בתהליך שעברה באר שבע, שהמועדון עבר, בעצם אלונה הרבה מאוד שנים...
15 שנה כבר, אלונה.
זה לא מובן מאליו.
מטורף.
וזה תהליך שהוא מאוד מאוד דומה, ואני חושב שבאמת אתמול, כאילו, המפגש היה בין מועדון, שעבר תהליך מאוד מאוד ארוך, התגבר על הרבה מאוד קשיים, התגבר על האצטדיון, והתגברו גם על הבעיות של הקהל בזמנו, התגברו על הפסדים במשחקי עונה, בגמרים, 6-2 למכבי תל אביב, התגברו על תקציבים, זאת אומרת, בסוף המועדון הגיע מאוד בוגר למשחק קשה, בחוץ, בטדי, מול קבוצה במומנטום, שכולם מרגישים...
אווירה מטורפת.
כן, ומשהו היה כאילו 1-0, נכון שהמשחק יכל ללכת, תכף ניגע בזה לתוצאה אחרת, אבל בסוף להגיע, לעשות 1-0, כאילו לא במשחק ענק, אבל משחק מאוד מאוד בוגר, אני חושב שקושוק אמר את זה בסוף של הרעיון שלו, שהיה איזשהו בגרות, אני מתחבר למה שאמרת, בגרות של מועדון, של תהליך, לעומת הנקודה שבה נמצא המועדון כרגע בתאר, אני אסיים רק, זה גם משהו אופטימי בנקודה הזאת, אבל זה מה המשך.
נכון.
אני חושב שהבגרות של באר שבע, שהיה אפשר לראות ש... הם הגיעו לטדי, הם לא נתנו לקהל להיכנס למשחק בדקות הראשונות ולייצר מומנטום, כי באר שבע ניסתה כן לפתוח בילדאפ מלמטה כמה פעמים, ואז הם דילגו לזטנוביץ' עם תבניות ברורות לאגפים. מה שביתר, גם בגמר גביע המדינה עם באר שבע, וגם בטרנר שהם קיבלו שם 4, אחד הם לא טועה, כל הזמן הם נופלים עם הקטנות עם באר שבע, עם נגד הקבוצת לחץ הכי טובה בארץ. קשה מאוד עם 8 שחקנים של באר שבע שהם מאומנים והם מכונות במשחק הלחץ שלהם, וביתר חצי ראשון הדקה 30 שם, עם באר שבע טיפה יותר מרוכזת שם, זה 3 חתיכות קל.
חבל הזמן.
מה שקרה בחצי השני זה שבאמת אחרי הגול, שעם חילוף מצוין של טימותי עם יונה,
פירקת לי כבר את כל המשחק, מור.
לא, אני
כפה... אתה רוצה שנלך?
אוקיי, אבל אנחנו ניכנס לחצי הראשון.
גילי, אתה צריך לה... אם אתה רואה, אתה עוקב הדוק הרי, נכון? עכשיו זה השלב שגילי נותן לכולם לדבר, ואז הוא אומר, חבר'ה, בוא ניגע בהרכבים.
אז קודם כל, לפני ההרכבים אני אגיד שאתמול היה משחק שעשה שירות טוב לכדורגל הישראלי.
גם שיפוט טוב.
היה שיפוט מעולה של פוקסמן, כתבתי לי את זה גם. היה משחק ברמה גבוהה. ברמה גבוהה ביחס לכדורגל ישראלי, היה איכויות, היה הרבה כישרון בעל המגרש, היה קצב, אינטנסיביות, וראית שני מאמנים טובים. שני מאמנים טובים, שאגב חושבים די דומה.
מאוד דומה.
לצורך העניין שבוע הבא...
הם גם עבדו ביחד, אלמוג כהן וקושוק, אלמוג כהן, אז כנראה זה מאוד...
ומאמינים בזה, שני המאמנים בכדורגל הזה, לצורך העניין, שבוע הבא, ביתר מגיעה לבלומפילד נגד מכבי תל אביב, נראה שני סגנונות אחרים. אבל אתמול באמת הכדורגל היה מדהים, אני נהניתי, לא יודע איזה, קוז'וך אמר את זה אולי, יכל להיגמר 7-4, תוצאה של 7-4, אז זה אומנם רק 1-0, אבל מלא מצבים וקצב ודרמה ושחקנים ברמה גבוהה.
ממש.
אז זה בקשר למשחק עצמו.
שאני חושב על כדורגל, ככה אני רוצה שכדורגל יראה.
אני מסכים,
אני חושב שזה... ממש. ככה, אתה יודע, פוגשים אותי הרבה אוהדים שכועסים, שאנחנו מבקרים את זה ואוהבים את זה, וגם יצא לי איזו שיחה באינסטגרם עם מישהו על זה, ואז אמרתי, תקשיב, בסוף לכל אחד מאיתנו יש את הכדורגל שהוא אוהב. יש את אלה שמתחברים לצ'ולו סימאונה, ויש את אלה שמתחברים ליוסי אבוקסיס. אני מתחבר לעומר פרץ, ולברק יצחקי, ולרן קוז'וך. אלה המאמנים שאני אוהב. אז אתמול ראינו שתי קבוצות שממש כיף
לראות. אני אמשיך את הנקודה של השחקנים, ואני אפילו אגיד, השחקנים הכי טובים בארץ, יש שם בית"ר ירושלים והפועל באר שבע, אפילו לעומת קבוצות כמו מכבי תל אביב, שברור שיש שם שחקנים טובים, אבל יש משהו באיכות של השחקנים האלה, השוברי שוויון נמצאים שם, מכבי תל אביב קצת יותר קהה, קצת... שם יש שחקנים טובים, קישור מדהים כמובן לבאר שבע, הכל מהודק, שחקנים טובים עם הכדור, שחקני קלאץ' בביתר ירושלים. היה, בגלל זה זה היה שם. זה
כן, עוד... אבל בסוף אם היה מאמן אחר, בני, בלי שמות, רוני לוי אבוקסיס כזה, אז כנראה שהיית רואה ביתר ירושלים אחרת.
נכון.
או באר שבע אחרת.
אבל אולי, אני אומר את זה רק, אולי ביתר היו מנצחים, אולי.
יכול להיות, עזוב את התוצאה.
כאילו, משחק כזה ספציפית.
בני, עזוב את התוצאה.
אני סתם שואל, אני סתם
זרק.
ברק יצחקי שהגיע פעם ראשונה לטרנר עונה שעברה, אמרת נגמר, היה כבר 4 דקה 30, הוא ניסה לעשות שם משהו אחר, הוא עלה עם קישור אגרסיבי, היה את ג'נו הזה, וסורו, והוא ניסה לשנות את ביתר, וזה התחרבן לו.
וירדן היה לספסל.
והוא למד מאז, והוא הולך עם הטכנים שלו גם במשחקים הגדולים.
לא, לא, זה...
יאללה, פרק לי את זה, גילי, בוא נדבר קצת מערכים, הרכבים, טעויות, החלטות נכונות.
לא, אז בביתר גיל כהן על גדרני שפצוע, וגדרני נהיה משמעותי, נראה כמו בינגו, וקלו, המשיך בשמאל, ששוח חלוץ, אלה הדברים המרכזיים, שלישייה טכנית.
מה אתה חושב על ההחלטה של ברק יצחקי לפתוח עם השלישייה הזאת מול השלישייה של הפועל באר שבע? אם היו אופציות אחרות בכלל.
זהו, אז מה האלטרנטיבות?
כאילו תברש. שאף אחד לא אוהב במיטה ראשונה.
או אתמול, ומור נגע בזה, שמוזי נכנס ונכנס למרכז השדה, אף פעם לא ראיתי אותו משחק באמצע, היה מעולה שהוא נכנס, מעולה, ממש שינה לביתר במשחק.
אני חייב לגעת במוזי, מוזי חייב להיות על הדשא כל דקה, הוא אינטנסיבי, הוא עוצמתי, הוא מהיר, הוא מרוויח כדורים, כל תפקיד שתיתן לו, גם בתור מגן ימני, אני חושב שאתה יכול לעשות אותו לידסה ברמה כזאת. מוזי, חבל על הזמן.
אני אגיד לך מה הבעיה של מוזי במרכאות? או לפחות איך אנחנו תופסים אותו, בגלל שהוא כל כך מהיר, אז יש איזו נטייה תמיד לזרוק אותו בכנף.
הוא גדל כל החיים ככה.
חד משמעית, אני מסכים. כי זה הנטייה הטבעית, אתה רואה שחקן מהיר, זריז, זרוק אותו בכנף. אבל וואלה, הוא נכנס אתמול לאמצע, ופתאום קידית שהוא אחלה, יש לו טכניקה לא רעה בכלל, הקבלת החלטות שלו טובה, הוא מוסר מספיק מהר, הוא חושב מספיק מהר כדי למסור גם תחת לחץ, ויכול להיות שאתה יודע, בכדורגל המודרני, ברמות הגבוהות, באמצע משחקים שחקנים שהם גם מהירים. זאת אומרת, זה לא דבר רע.
זה יתרון עצום.
בדיוק, זה לא דבר רע.
אני חושב שזה לגמרי המקום שיכול לתת גם שירות טוב לביתר, כי דיברנו על זה שבצדדים יש שחקנים שיהיה לו קשה מאוד להזיז, בהנחה וזה אצילי וישוע, ושם הוא יכול להשתחל.
שזה קלו כרגע, אבל קלו שם כדי שישוע לא יעשה הגנה.
בנקודה, אבל שקלו וישוע, שהוא לא נוח לו לשחק בתשע.
ולקלו לא טוב באגף.
שהוא השחקן שחייב להגיש.
אבל עכשיו זה עבד במשחקים.
אבל שים לב שהגול שלו בגמר גביע הטוטו,
דווקא מאגף ימין
יותר. מאגף ימין, הוא קיבל את הכדור מדור מיכה באגף ימין בכלל.
המשחק לא נוח לו, ולא נוח לו,
שהוא השחקן שמגיש. בדקתי גם בטרנספר מרקט כמעט ואין לו הופעות כשחקן כנף.
שהוא השחקן שמגיש את הכדורים לעומק. גם במצב דקה 68, שלא נשכח את התמונה הזאת, שכל האצטדיון צועק,
והשומרים, והוא לא רואה את הצילי בצד ימין.
שאם שהוא מקבל את הכדור של קלו בצמאל, הוא מדלג על הפס הקצר הזה, הוא כבר דוחף לעומק.
נכון.
ואגב, המשחק כבר נראה אחרת, כבר זה 1-1. עם הקהל והטירוף, אני מאמין שגם הופכים את זה, אבל... צריך להגיד שבואו, חבר'ה, אם קינגס משחק בביתר ירושלים, הטבלה הפוכה. בואו נדבר על זה, כן,
הוא פחות טוב השנה הזאת.
וגם שהוא פחות טוב, הוא בשתי דרגות מעל המשחק, הוא פשוט שחקן שהוא לא צריך לשחק בישראל, זה מדהים שהוא בכלל באר שבע עוד.
אני באמת חושב שיש, נשאר רגע על קלו וירדן שואה, ותכף ניגע גם בהפועל באר שבע, אני באמת חושב שברק יצחקי, כאילו יש לו איזו התעקשות ששואה יהיה על המגרש, ואנחנו נתאים את כל ביתר ירושלים לירדן שואה. עכשיו, ירדן שואה הוא שחקן ענק, הוא הקפטן של ביתר ירושלים. אני חושב שהוא משחק חלוץ, כי קלו יותר מחויב הגנתית. אני זוכר את זה גם נגד הפועל חיפה. ב-3-2 קלו, סליחה, בגמר גביע הטוטו, רודף אחרי טוריאל, עד, בדקה 91, ואז הוא גם סמן חילוף. אני לא יודע אם אתם זוכרים, הוא רדף אחרי טוריאל, עד כמו מגן שמאלי. הוא יותר מחויב מירדן, וכדי ששניהם יהיו על המגרש, מבחינת ברק יצחקי, זה כאילו הכי תואם את העקרונות שלו, כי ירדן לא ירדוף. אז אם קלו לא רודף וירדן לא רודף, אז זה בעיה. אז קלו באגף כן יותר מחויב, ולדעתי זה קצת פוגע בביתר.
אני לא חושב שזאת הייתה הבעיה של ביתר אתמול.
לא בגלל זה הם הפסידו בו.
אתה אומר, מנסים לייעל. אבל, ועכשיו ניגע בבאר שבע, אתמול הם היו מרשימים מחצית ראשונה, זה לא היה כוחות. אתמול מחצית ראשונה, זה היה משחק של 3-4-1 במחצית, מיגל סילבה בתצוגה.
מדהימה.
גם נכנסתי לנבחרת המחזור, למרות ההפסד.
אז אני אקח שוער אחר, הנה, אני כבר אגיד, כדי שיהיה מאוזן.
אתה אומר קנגווה וונטורה, זה רמה מעל, באמת שני שחקנים. אליאל פרץ הוא שחקן ישראלי טוב. וונטורה וקנגווה זה... שמע, הם עושים את ההבדל בסוף. וונטורה, מעבר לזה שהוא גרזן ומנצח טאקלים, הוא פתאום מסתובב על שחקן בבילדאפ, הוא משחרר את כל הלחץ.
צד ראשון מהיר, אי אפשר לעצור אותו, בעיטה חזקה.
וקנגווה שזה נראה קלאס באפס מאמץ, אתה יודע, בלי מאמץ, מדלג, פשוט
מרחף שם.
בין שחקנים, וזה היה הבדלי רמות. והיה קצת בהתחלה, אני כל הזמן הולך לדוגמה הזאת, של מה שביתר עשו להפועל תל אביב בגמר גביע הטוטו עם הלחץ.
בול.
זה מה שהם עשו לביתר אתמול.
אחד לאחד.
וביתר גם מנסים להתעקש, שזה יפה לראות, המאמנים אמיצים והשחקנים והשוערים אמיצים, אפילו בהגזמה, ואתה רואה את האוהדים עם התקף לב, כל הנעת כדור.
המסירה שם של גיל כהן, שכאן גואקים.
גיל כהן וסילבה שם שדחף פס.
אבל בסוף לא מקבלים גול על 10 פסים באימון. בסוף יש קצת דילוגים ויש גם... תזרוק את הכדורים לעומר במצ'אפ מול לופז, עומר מנצח אותו כמעט כל מצ'אפ.
שתדע לך שזה אחד ההבדלים הכי גדולים בין באר שבע וביתר ירושלים של אתמול, שכשבאר שבע במחצית השנייה הרגישה את הלחץ הזה של ביתר ואת המומנטום, היא ידעה לבעוט כדורים קדימה.
גם בחצי הראשון.
אגב, אליאסי ניסו, ראו שקשה, בום, להעיף.
באר שבע הגיעה מוכנה ללחץ של ביתר, וזה אומר שהם הרבה כדורים מסרו 100 בלמים ישר לזלטנוביץ'. ואתמול זלטנוביץ' אם ניגע בו, זה כאילו היה, ראית את כל המוצר. מצד אחד, עובד כמו מטורף, לוחץ עם איבוד כדור, אין דברים כאלה. קיר, היה קיר טוב אתמול, כן. זרקו עליו כדורים, התמודד יפה, הוריד קיר, אפילו בישל שער בצורה מדהימה, בסיבוב, ברוחב, ומצד שני מוגבל, הרבה כדורים על ה-16, שקצת איכות, הצירה נכונה, הטכניקה, הוא מסיים עם 3 גם. ראית אותו אתמול על כל חסרונותיו ויתרונותיו, ואז השאלה באמת כמאמן, כשקוז'וך, והוא מאוד מפרגן לו ומגונן עליו כל הזמן, כי יש עליו ביקורות, האם אתה רוצה שחקן כזה שהוא באמת יהיה מאוד קבוצתי, מאוד מחויב, יחפה אפילו על שחקנים אחרים, או שצריך שם חלוץ שהוא כוכב שיעשה הבדל, ובסוף שקשה יהיה דריבליסט כזה, ויותר כוכב מאשר ארד וורקר כזה?
אני חושב שהגול הזה של הפועל באר שבע אתמול, הגול של דן ביטון, זה בעצם המהות של למה רן קושוך אוהב את זלטנוביץ'. זה נכון שהוא מסר את הרוחב, אבל אם תלך אחורה במהלך, הוא נתן את הקיר הראשון ופתח שמאל את הכדור.
נכון, הוא התחיל את המהלך.
ודפק שם ספרינט של 80 מטר, לא כדי להפקיע. הוא לא רץ לעומק, הוא ראה שדן ביטון רץ לעומק, אז הוא רץ שמאלה. ושחקן שהוא, המחשבה שלו היא כל כך קבוצתית וכל כך אינטליגנטית, והוא כל כך מחויב, שוב, אני אגב הולך עם קושוך. אני הייתי מעדיף שחקן כזה על הרבה חלוצים שהם טכניים והם גולרים. והם מספרים אדירים, אבל בסוף הם לא יעשו את הפעולות הקטנות ולאורך כל ה-90 דקות למען הקבוצה.
יש, המאמן רואה הרבה פעמים תרומה של שחקן לקבוצה שלא נמדדת במספרים. הרבה פעמים אומרים את זה על דור מיכה, אז הוא רואה את התרומה הזאת, שמה, הוא עשה אתמול בישול שהפתיע אותי אפילו. כן, כי כן. הוא לא שחקן מבריג, והוא עשה את הזה, ודן ביטון שלמד להיות גולר, למד להיות אצילי.
מה יקרה אם דן ביטון יעצר קצת, ומי יביא את המספרים באר שבע, עוד מעט קינגס גם טס לאליפות אפריקה, הם קצת התעקו ל...
אתה יודע, זה מצחיק, זה משפט שאומרים על הפועל באר שבע, מאז שרן קוז'וך הגיע. כי כל השנה שעברה, כל פרק ישבנו פה ואמרנו, זה תמיד מרגיש אצל הפועל באר שבע שזה תכף יעצר, שזה לא, זה לא מדהים, שזה... שזה כאילו מאוד קבוצתי כזה, אבל בסוף מישהו יהיה שם. ייתן אליאל פרץ, ייתן... בוא, אנחנו התחלנו את העונה, אנחנו מחזור תשיעי, אתמול זה היה משחק ראשון שאני יכול להגיד לך שקנגו ווונטורה היו טובים. אז,
נכון.
אתה קולט שבאר שבע עם 8 ניצחונות והפסד, נכון. שרק אתמול קנגו ווונטורה היו טובים. והנה אני אגיד לך משהו, זה אפילו לא השיא שלהם. ונטורה אתמול התחיל את העונה, קנגו הוא על 70%.
אז קודם כל אני רוצה להמשיך מהנקודה הזאת, אפרופו באר שבע, צריך לזכור, הם הגיעו למשחק הזה במומנטום לא טוב. הפסידו משחק לקריית שמונה, והיו מאוד מאוד לא טובים נגד ריינה. לעומתם, מגיע ביתר ירושלים.
אני יכול להוסיף משהו, אני יכול לחזק אותך. הם הגיעו רגע, אחרי שבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, מודיע שמכבי תהיה מקבלת 3 נקודות. אגב, סליחה על המילה, זאת טיפשות. בחייה, תהיו רגישים לסיטואציה. מה הבעיה של בית הדין להתאחדות לכדורגל?
להודיע
בבוקר. להודיע שהיום.
אבל עונה שעברה היה את זה עם מכבי חיפה, אם אתה זוכר. באותו יום של המשחק.
נכון, והם קיבלו גם ביקורת. אז למה עוד הפעם?
מה אתה... לא יודע בבוקר.
ואתה יודע מה, ויכול להגיד קוז'וך מה יומד מחר, שזה מעניין אותו כמו מזג האוויר בניקה רגועה, או איך שלא אומרים את זה, אבל בסוף מתראיין אור בלוריאן, ואור בלוריאן אומר כן. שמענו את זה.
זה
ישב לנו בראש. אנחנו מתחת למכבי תל אביב, אנחנו לפני משחק בטדי, נגד מחזיקת גביע הטוטו הטריה, עם כל המומנטום שלה, למה אתם עושים את זה?
נכון.
תמשיך, סליחה.
אז באמת מהנקודה הזאת צריך להבין, דיברנו על בגרות של מועדון, יש פה בגרות של קבוצה, שיודעת להגיע למשחקים עם ביטחון, שגם מול האתגר אולי הכי גדול היום בליגה, במומנטום הזה, יודעים לעשות סוויץ', להביא רמה, פשוט לעשות את הדברים שהם יודעים, שוב, יש להם הרכב כל כך מאוזן, כל אחד יודע... מגן ימני, מגן ימני, בלם, מגן שמאלי, זאת אומרת, אנשים שהם כבר ברצף, הם יש להם את הביטחון אחד עם השני, הם ידעו להרים את עצמם. אני חושב שבסוף הביאו את זלטנוביץ', זה באמת נקודה יפה, אני אומר, כל עוד ישימו גול עם שחקנים אחרים, דן ביטון וזה, אז באמת המספרים שלו יהיו פחות קריטיים, והמספרים האחרים שלוקחים אותם מחשבון יהיו בעלי משמעות, אבל בסוף יכול להיות שמצטחו גם גולים של שחקן חלוץ, בהמשך, זה נצטרך לבחון את זה.
אתה יודע, גם בטבריה יש את בילנקי. בעונה שעברה הוא גירד 4 שערים,
גם הכל בפלייאוף התחתון.
כן. ושאתה מדבר עם אנשים מדבריה, הם יגידו לך שאוי ואבוי אם הוא לא ישחק, אנחנו לא יכולים בלעדיו. הוא
צודק, מאוד דומים.
הוא שומר לנו על הכדור, והוא לוחץ
איבוד
כדור. כן, הוא נותן לנו אוויר, והוא חשוב, והוא עובד בשביל כולם.
הוא עושה את זה על אוטומט, זאת אומרת, הוא לא משחק כן, משחק לא, עם זה הוא בא.
זה הטיקט שלו.
אתה לא צריך לשכנע אותו, הוא בא ככה, וזה חשוב.
זה הטיקט שלו, אגב.
לבאר שבע יש טיפה סגל קצר. קצת שמסתכלים עליו בחלק ההתקפי, אם אתה לא לוקח את אילון אלמוג לצורך העניין, וכן, מכניס אותו לעניינים, או זוהי אחמד, אין מספיק כלים להפועל באר שבע, לרגעים הקשים שיצטרכו בהמשך העונה, שיהיה קצת עומס ויהיה קצת ילמדו אותם, וזה היתרון של מכבי שנה שעברה להפועל באר שבע, שהיה להם באמת פתאום ערן זבי מגיע, ופטאצ'י, וטורג'מן, והמון שחקנים שהם גולרים,
ודור פרץ, כל פעם היה תקופה לשחקן אחר.
יותר מדי, הרבה גולרים על המגרש, כמובן שלמכבי אין את זה השנה, אבל חסר גולרים בבאר שבע.
מי שאמור לתת שם נפח לסגל זה חמודי קאנן, שבינתיים לא קיים,
נכון, נכון, אני שוכח, כל פעם אתה אומר את השם שלו, ואני
כן, והוא שחקן שאמור אולי להיכנס לנעליים של קנגו, שהוא הולך לאליפות אפריקה, שזה שחקן שבונים עליו שיכנס למשבצת, אני מקווה בשבילו, כי באמת זה שחקן שקונים בשבילו כרטיס, ונראה איך הוא ישתלב שם.
מאוד משמעותי. התקופה של קנגו באליפות אפריקה.
נכון, אנחנו נותנים מחמאות לקוז'וך על הקבוצה שהוא עשה, ושוב, אני כל הזמן חוזר לזה, תעבור שחקן, אין כוכבים, להוציא, יש כוכבים.
היום הם כבר כוכבים.
יש קבוצה מאוד מאוד חזקה, צריך לזכור, על המגרש זו קבוצה שזכתה שנה שעברה באליפות, אם לא היה את הנושא הזה עם הקהל.
שחסר להם משחק.
חסר להם משחק, שמע, בסוף זו קבוצה שמבחינת כדורגל היא זכתה באליפות, ואנחנו רואים אותם שמרו על אותו שלד, זה לא מובן מאליו.
זה אותו הרכב.
אותו הרכב.
אתה יודע, אתה מוציא את לטנוביץ, זה אותו הרכב. זה די מוזר.
אפרופו על הניהול, אפרופו אני בטוח שאנחנו יודעים שהיו הצעות.
אתמול דיופ נכנס להרכב.
נכון.
נראה אחלה?
נראה אחלה, שזה אומר שוויתור בלם רביעי.
כן, בלטקסה פצוע.
בלטקסה.
כן, אז דיופ היה בסדר, אתה יודע, עוד מסתכל פעם ראשונה, אתה רואה זר, נכנס וזה, הוא היה בסדר, ויתור החליף אותו בהמשך, ואנחנו מחמיאים לקוז'וך, ובאמת מהמאמנים הטובים בארץ, הוא לוקה בניהול משחק. הוא מכין קבוצה טוב, הקבוצה שלו מדהימה, אבל תמיד הוא מגיב לא תמיד, אבל גם אתמול, ברגע שוויתור נכנס, עם זה היה אחמד, הוא עובר לקו 5, ומדקה 70 אתה מרגיש שהשוויון באוויר. עכשיו, כאילו הם לא יודעים להתגונן, הם לא למדו איך להכנות אוטובוס, הם לא יודעים להכנות אוטובוס, הם יודעים רק ללחוץ גבוה. אז הוא עובר לשלושה בלמים, שזה היה אחמד על כל צד ימין, גיא מזרחי הופך להיות בלם ימני.
התחיל להתבלגן.
והם לא... הם, לא
הם כ... היו חשופים למרות הקו חמש.
בדיוק, הם גם
לא... יותר חשופים.
הם גם לא זה. קיימים התקפית, לא קיימים התקפית, רק מעיפים, וגם הגנתית, כל כדור רוחב, שחקנים נכנסים בביתר, בין השחקנים של באר שבע, והגול היה באוויר, בסוף במזל הם לא ישבו. אז זה בקטע של רן קוז'וך, שאגב, אתמול נתון מעניין של נתן ליליאן וילדאו, באר שבע וריינה, הקבוצות היחידות העונה, שלא קיבלו שער ממחליף. לא, אף מחליף שלהם לא כבש.
וואלה.
כן. אז זה קשור אולי גם לניהול משחק.
קשור לעומק. אני גם חושב שזה קשור לעומק.
גם קוז'וך אמר שהוא צריך לקבל יותר מהספסל, בסוף הרעיון שלו, הוא אמר את זה.
יש פחות איכות על הספסל.
גם שאלו אותו, למה עברת לשלושה בלמים? כאילו, ויתרת על המשחק, זה היה נראה לא טוב, אז הוא אומר, הבלמים שלי התעייפו, אולי הוא גם פחות סומך על ויתור, אז הוא רצה עוד בלם לידו.
קצת תאומים,
אבל ממש ביתר 20 דקות אחרונות, אחרי 70 דקות שהיו הבדלי רמות עצומים, פתאום זה התהפך והגול באוויר, והיה בסוף דרמה גדולה.
גילה, אני חייב לקחת לך על נקודה של דקה 48, ביתר ירושלים יוצאת למתפרץ את הכדור, מגיע לעומר, ביתה לקורה, הכדור יורד לקלו, וזה קרה גם לביתר ירושלים דרך אגב נגד הפועל חיפה, ביתר קבוצה אמיצה, ובאמת הביאו דנ"א שמה של אלמוג וברק, שהם תוקפים כולם, ובאמת, כמו שגילי אמר, הרגשת את הגול באוויר, מצד שני, כל מצב נייח, גם בקרנות נגדם וגם במעברים, לא מקריבים, לא מקריבים כרטיסים צהובים, בטדי לא יכולים לצאת ככה בקלות, הכדור הזה רץ שם מקלו, לעצור שם שחקן, כי ביתר באמת תוקפת, זה נראה כאילו הם תוקפים גם עם הספסל כבר הם תוקפים, הכל, הם יוצאים כבר כולם, וחבל שהם מקבלים את הגול בדקות דווקא שהם יחסו מחצי טוב.
זה היפה של המשחק הזה, מקורה של הצילי, התחיל הגול של באר שבע, והיה שם איבוד מיקום, גם של ירין לוי, כן, קלו לא השתלט טוב.
אלימלך יצא.
ירין לוי פספס, זה כמו דומינו, ואז אלימלך יוצא ומפספס, וכל האגף שם של גנח נשאר לבד. זה היה מטורף, מקורה של אצילי שער בצד שני, עימם את כל האצטדיון. זה חלק מהדרמה של המשחק הזה.
אני רוצה להגיד, לחזור אחורה, דיברנו בפתיח על ההגעה ועל החוויה הזאת של באמת, של להגיע לטדי זה לא דבר נעים, גם לא לצאת מטדי, אבל אני חייב להגיד לך משהו. על ביתר ירושלים הזאת, ובני נגע בזה בתחילת דבריו, בתחילת הפרק, שזה נכון שיש לה עוד דרך לעבור, אבל אתמול הגעתי לטדי, ובכלל זה קורה לי בכמה חודשים האחרונים שאני מגיע לטדי, ומרגיש לי שפתאום ביתר ירושלים זה מועדון. תמיד הרגיש לי שביתר ירושלים זאת קבוצה גדולה. קצת שכונתית, היא אף פעם לא תהיה מכבי תל אביב בתחושה, או מכבי חיפה, או אפילו היום הפועל באר שבע והפועל תל אביב, שאתה מרגיש מועדונים, יש איזה ניהול אירופאי, ואולי אתה מגיע אתמול לטדי, וכן, אני גילוי נאות, ישבתי בכבוד, וזה לא דבר רע, ואני אומר לך, האירוח זה ברמה של אירופה. יש להם תא כבוד חדש, אימא למה שעשו בטדי, משהו קיצוני, אני אומר לך, ברמות הכי גבוהות שיש, והאווירה, והנגן גיטרה הזה לפני המשחק, שנותן לך את השירים של ביתר.
הקרוז חייב להנמיך ווליום.
זה לא הקרוז, זה הרמקולים שם, זה קטסטרופה.
אבל יש שם אווירה מטורפת בהתחלה.
תקשיב, יש את הנגן גיטרה חשמלית, שנותן את השירים של ביתר, אתה מרגיש אותה בקונצרט רוק, והקהל של ביתר ממלא את היציעים, שעה לפני. שעה לפני,
האצטדיון
מפורק. אתה יושב חצי שעה לפני המשחק במקום שלך, אצלנו מלא, ובלונים, וילדים, ואווירה. ואני אגיד לך משהו שאני לא מאמין שאני הולך להגיד, אני תמיד אומר שאסור לעשות את האפליה בין ביתר ירושלים לשאר הקבוצות, בכל מה שנוגע למשחקים בשבת. אני ישבתי אתמול ביציע, ואני אומר לך, חצי מהקהל עם כיפה. חצי מהקהל עם כיפה. אין לזה אח ורע בכדורגל הישראלי, וזה נכון שזה יוצר אפליה בין קבוצות אחרות, ואני מניח שיש קהל מסורתי שאוהב כמעט כל קבוצה אחרת בליגה, בביתר ירושלים זאת מסה שאני לא מכיר. ולאבד את האנשים האלה, למרות שגם משחקים בשבת מוכיחים את עצמם. מדי פעם צריך משחק בשלוש, כדי לייצר את הדוח המשך של האוהדים.
גם בשלוש הם ממלאים את המגרש.
כן, זה מה שאמרתי,
שגם משחקים... עושים יציאה מיוחד.
אבל בסוף, תשמע, יש שם כל כך הרבה קהל מסורתי, וזה כיף לראות אותם במגרש, וכאילו פתאום אמרתי לעצמי, אני לא בן אדם מסורתי, אבל כאילו לקחת להם את הזכות הזאת להגיע, זה הרגיש לי לא פייר. אני לא יודע, אני לא חשבתי להגיד את זה, אבל זה הרגיש לי לא פייר, ואני אחזור לנקודה, ביתר ירושלים בדרך המאוד מאוד בטוחה ללהיות מועדון שיביא הרבה תארים.
אז אני אמשיך אותך, שאתה אומר מועדון, אז איזה טקסים היו אתמול לפני המשחק?
צמרמורות.
אחד טקס ראשון לבר קופרשטיין.
כן, נכון.
הראשון עוד לפני זה היה לשחקני עבר.
לא, אז הראשון לשחקני עבר, מלמיליאן, יוסי מזרחי.
הגביע הראשון של ביתר ירושלים.
אברהם לוי וכל האגדות הביתריות שאני לא כל כך זוכר משחקים, אבל... כל האוהדים התרגשו לראות אותם, ועשו
להם... אורי מלמיניאן עלה לדשא, אנשים כמעט התעלפו.
עשו להם כבוד, וזה תמיד מרגש לראות. ואז הטקס לבר קופרשטיין, שנכנס עם אבא שלו,
על הכיסא גלגלים. אורי, על מיליאן זה הבירמות של הפועל, לא? זה אותו סגנון כזה. אם אתה עושה לו טקס, נגיד עוד 20 שנה, אתה עושה
את זה, עולה ככה. אני מאחל לגילי יותר שיער, וסריזורה גם יותר סבבה.
אני מאוד מכבד את גילי, אבל לדעתי אורי הוא בשביל ביתר, הוא משהו מאוד...
הסגן של אלוהים. ואלוהים זה אלי אוחנה כמובן.
בסגנון כזה מזכירים, נכון?
אל תשכח שהוא היה במכבי תל אביב.
כן, כאילו, זה, אבל...
כן, שמעתי את אבי נימני אומר שהוא עלה לבוגרים במכבי.
את הבננה הוא למד מאורי.
כן, את החצי חיצון חצי מלא. אז טקס מרגש לשחקני עבר, ואז לבר קופרשטיין עם אבא שלו על הכיסא גלגלים, אז אתה נוגע במועדון, הטקסים האלה, חבל על הזמן, האמת קרדיט לכל הקבוצות. כולם עושים טקסים לחטופים, לחללים, לחיילים. יפה מאוד החיבור של הכדורגל והקהילה. אז זה בהמשך. ביתר
מרגישה לי מועדון.
אני גם ארצה להמשיך.
וההתעקשות של אברמוב על הכובע לאחור. אפשר להתווכח על
זה. נראה לי חטאים. אני כן, אם נגענו בבאר שבע בנושא הזה, אז חד משמעי ביתר ירושלים, אחרי הרבה מאוד שנים, משלימה תהליך ארוך עם בעל בית, ועם אופק קדימה. אני חושב שבראיון של ברק הוא אמר, עד 2030, הוא... אם ייקחו אליפות, עצם האמירה, עצם הכוונה וההמשכיות, אני חושב שבבית ירושלים היו בעלי בתים כאלה ואחרים, לא הצליחו להשלים תהליכים ארוכים כמו אלונה, ואני חושב שזה חשוב למועדון כזה, בסוף זה מגיע למגרש, בסוף זה מגיע לבחירת מאמנים, זה ניסוי ותהייה. הרבה פעמים אני גם הייתי בכובע של מאמן, אתה יודע, כל הזמן מפטרים וזה, אתה לא מצליח, לפעמים אתה נשאר עם בן אדם, נכשל איתו, אבל לומד. ואז מתקן, כי בעצם כשאתה מחליף בן אדם, אז אתה לפעמים עוד פעם טועה, ואתה לא מצליח למצוא את הדרך.
בסוף אתה מזוהה עם ביתר, אתה יודע? כן. כאילו,
ביתר וקריית שמונה.
קריית שמונה, אחר כך דבר על קריית שמונה.
כל השנים, וזה וזה וזה. אגב, בנערים הוא עבר להפועל תל אביב. נכון, נכון. והיה עם בוקסה בקבוצה, נכון?
לגמרי, זכינו בגביע.
נתון 82. וגיא סרוסי,
לגמרי.
אז בסוף אתה מזוהה עם ביתר, שזה זכות, כאילו.
קודם כל, הייתה לי שם חוויה שהיא באמת הייתה קיצונית, כי באותה שנה הכל נדבק, כמעט דאבל, אתה לקחת את הגביע בסוף. אבל זה באמת הייתה השנה שבעצם, חוץ מלקחת את הגביע ולזכות ולנצח את משחק העונה, עשית הכל.
אז אם טביב היה ממשיך שם, אתה חושב שזה כבר הייתה אליפות בדרך?
לא, אני אענה בשמו, לא. לא, כי יש ניהול, ועובדתית ראו את זה גם בבני יהודה. ונכון שגם היה כישלון בבני יהודה ברמה מסוימת, כי הם לא הצליחו להתמודד עם כל העזיבות של שחקנים שרצו ללכת, די, שהאוהדים יבינו את זה באיזשהו שלב, אי אפשר להגיד לא לכל הכסף הזה.
תוספי התזונה של הדס לשגרת חיים מאוזנת ובריאה, עם יותר מ-100 שנות ניסיון של חברת התרופות קצת. עכשיו, באריזות חדשות. הדס, זה מבוסס.
חשבוניות פיקטיביות. בטח שמעתם את המושג בחדשות ושאלתם, מה זה? למה זו מכת מדינה? ואולי שמעתם על חוק המזומן, אבל לא הבנתם את העניין עד הסוף. בפודמאס, הפודקאסט של רשות המיסים, אנשי המקצוע הבכירים של רשות המיסים יסבירו לכם באופן יסודי, מעמיק וקל להבנה על כל מה שקורה בחדשות והרלוונטיות לחיים שלנו כאן. פודמאס, הפודקאסט של רשות המיסים. שמעו, זה מעניין.
יש ניהול מאוד נכון לברק אברמוב, ומי שלא מבין שזה גם כפיר אדרי הוא בבעיה. כי בסוף השניים האלה הם ביחד. כפיר אדרי הוא השסתום.
קודם כל אני עבדתי איתם גם בבני
יהודה. לטובה ולרעה. של כל מה שקשור לעסקים של הכדורגל של ברק אברמוב. הוא לא סתם יד ימינו, ותשמע את ברק מדבר על כפיר, זה אהבה מטורפת.
הוא ירש אותו מדמיו, לא?
נכון. ובהתחלה הוא לא רצה אותו, כי הוא חשב שהוא איש של דמיו, הסיפור הוא די ידוע. וברק אברמוב מנהל את ביתר ירושלים כמו עסק, שום דבר קפריזי, כל האליטה ביבים האלה, ומשה חוגג, אנשים שבאים ומבטיחים ומדברים. ברק אברמוב אמר בראיון הראשון, חבר'ה, אין לי את האפשרות הכלכלית להעמיד את התקציבים של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אל תצפו לזה, אם יש לכם מישהו יותר עשיר ממני, תביאו אותו מחר, זה מה אני יודע לעשות, אני יודע לייצר הכנסות, גם בבני יהודה ידע לייצר הכנסות, גם מספונסרים, ובזמנו אפילו גם ממנויים, תראה מה שהוא עושה בביתר ירושלים, ההכנסות של ביתר ירושלים מכרטיסים ומנויים, באזור ה-35 מיליון שקל, זה לא היה מעולם בביתר ירושלים, זה נותן הרבה אפשרויות כלכליות, כמו להאריך חוזה לירדן שואה, כמו להביא את עומר אצילי. אתה יודע, מדברים על זה שאין כסף.
קודם כל,
יש
עוד
כסף,
משהו אחד. אני עבדתי איתו בבני יהודה, ואז בזמנו, וגם אתה עבדת שם, אתה זוכר, הוא גם מאוד מעורב. והדבר שהוא עשה, אני חושב, אני לא יודע, אני אומר את זה על דעת עצמי, כי בסוף יש תהליך גם של בן אדם. וכשהוא הגיע לבית ירושלים, הוא הביא את אלמוג כהן. זה לא מובן מאליו, להביא מנהל מקצועי, זאת אומרת, לדעת שאני כבעלים מביא עוד פונקציה שתתווך. זאת אומרת, אני חושב שיש פה בגרות שבסוף אתה חווה אותה גם ברמה האישית ומשליך את זה למועדון. ביתר ירושלים וברק אברמוב כאילו באמת צועדים בכיוון נכון, זכו גם כבר בגביע, זכו בגביע טוטו. שוב, יש פה נקודות ציון בדרך.
אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו.
לא, ממש לא, בשלב מסוים הם יגיעו לעוד שנה ועוד שנה, ישמרו על היציבות. בסדר, שחקנים ילכו, אבל אם הכסף ימשיך לזרום, אולי אפילו לגדול, יצליחו לפגוע, ולא פחות חשוב, הרבה פעמים הצלחות של מועדונים, זה הפסקת תהליכים במועדונים אחרים. זאת אומרת, מכבי חיפה מסיימת שלוש אליפויות, היא מתרסקת, מגיע מועדון אחר. אתה צריך להיות יציב, להתמיד, יגיע ההזדמנות שלך, הם יקחו את זה, וכשהם יקחו את זה, זה יהיה יפה, זה יהיה טהור, זה יהיה עם דרך, שביתר בכיוון הנכון, וגם אתמול הם יכולים לנצח, זה לא כזה, הם לא כזה רחוקים, כאילו במשחק.
בסוף המטרה שלהם להיות חלק מהצמרת הגבוהה עד הסוף. אליפות, סביר להניח שהם לא עסקו, הם עוד לא פשוטים.
לא העונה.
לא העונה, כן.
רוצה להגיד שזה גם יכול לקרות עכשיו, זאת אומרת, המשחק, הם מאוד מאוד קרובים, כנראה שברמת התהליך יש עוד דרך לעבור.
אני אגיד לך עוד משהו על ביתר ירושלים הזאת. אני חושב שזאת ביתר ירושלים שהקהל מאוד אוהב. אחרי כמה שנים שהקהל של ביתר ירושלים לא הצליח למצוא את החיבור, זה הרגיש לו אפילו קצת מנוכר, כל הכאילו הבעלים העשירים האלה, זאת ביתר שיש בה גם אותנטיות שהקהל מאוד אוהב. אתמול אמרתי, שני אחים שלי היו איתי במשחק, הם לא מבלים הרבה בטדי, אחד זה הפעם ראשונה שלו בטדי, הוא אמרתי לו, יש איזו תחושה כאילו אתה בשנות ה-90, ובשנת 2025 ביחד. מצד אחד, הכל נראה נורא מאורגן, והתקסים מאוד יפים, מצד שני, מעשנים לך באצטדיון, ומפצחים לך גרעינים, ויש אווירה כזאת של כאילו חזרת בזמן, ואתה בזמן.
כאילו אתה באספור ואתה במשחק.
עוזי גופייה.
הכל קורה באותו רגע, יש משהו מאוד אותנטי, ומאוד מקצועי, ושוב, אני אומר לך, משהו מאוד בריא קורה בביתר ירושלים, ואני ממש רואה את זה בקהל, שמע, זה סולדאוט, אחרי סולדאוט, אחרי סולדאוט.
אני חושב שמהרגע שאצילי העדיף את ביתר על מכבי חיפה, זו הייתה איזושהי חותמת, שביתר עם הגדולות, וביתר יכולה לתת חוזה לכוכב, ועד היום הוא חסר למכבי חיפה.
אני יכול להגיד לכם שביתר לבחינתי, גם אתה חווית את ביתר, גם אני הייתי שם תקופה קצרה, מי שם גדול, מי שם גדול היא הפכה למועדון גדול, כמו שאתה אומר, עם השדרה הניהולית והשקט, שאני לא יודע אם כמה לבני שהיה מאמין, היה את השקט הזה שיש את אלמוג ויצחקי, ולא כל אחד... לא כל אחד נכנס, ויש באמת שקט בביתר ירושלים, אתה יכול לראות בקבוצה גדולה, כמו שאתה אומר, הייתי בירושלים כבר ב3.5 במחנה יהודה.
אנשים מפורק.
שוק מפורק. ביתר ירושלים זה עיר של כדורגל, צריכים את ביתר, גם אני חושב שבחינה, הבסיס שלה של הישראלים,
הכי טוב בארץ, לא, יחד עם באר שבע.
לא, 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 אני הולך להגיד לך משהו, הוא יותר טוב ממכבי תל אביב ומהפועל באר שבע, בישראלים
של... בסוף הפועל באר שבע יש 5 שחקנים בנבחרת ישראל, אתה יודע, אם זה הקנה מידה
שלך... עומר לא יכול לשחק מתוך
הסיבות... לא, כי זה פונקציה גם של הצלחה של קבוצה.
ודור מיכה שחקן ליגה טופ לבל, ראית אותו?
דור מיכה אתמול מחצית שני הכי טוב במגרש.
הכי טוב במגרש.
הכי טוב במגרש, שזה אינטנסיבי.
ירין לוי זה קשר שהולך להתפתח לרמות מאוד גבוהות.
זה המשחק בינוני שלו עוד.
טימו טימוזי נבחרת, שהוא הנבחרת, לישראלים של ביתר ירושלים, מעולים. תדביק לשם את הנפילה של, שהם נפלו לדעתי עם התברש עם ה8. תדביק לשם הקנגרה או את ונטורה.
אני גם חושב שבאר שבע לביתר חסר מגן ימני טוב, כי גם טוב, מה שגנה חסר לרועי אלימלך מחצית ראשונה זה לא היה סבבה. לא מפיל את הכל על רועי אלימלך. ביתר היא בתהליך.
בדיוק.
עוד מילה על הפועל באר שבע.
יקחו תארים ביתר. בעידן הזה שהם זה.
שברק אברמוב יושב ואומר עד 2030, אני אוהב את זה. הוא לא אומר להם, חבר'ה, שנה הבאה, יש פה איזה משהו מאוד עסקי. נכון, אם איזה נקודה שאתה מסמן.
מצד שני, מבחינתו זה נוח להרחיק את זה, אתה יודע. להוריד את הציפיות, עכשיו 5 שנים תנו לי שקט. אני גם מסתכל על זה ככה.
הקהל שביתר יבחר מה הוא רוצה. אני רואה קהל שמאוד נהנה מהקבוצה שלו, וגם אתמול אחרי ההפסד, הקהל נשאר ומחא כפיים. ולא היו שריקות בוז, ולא היה כאילו...
20 דקות אחרונות כאילו השכיחו את ה-60-70 דקות הראשונות. שוב אני אומר, קוז'וך לא ניהל את המשחק טוב, וגם לא הגיב. אתה רואה את הגול באוויר, כל התקפה, והוא לא מבין מה לעשות. 5-3-2 כזה, דן ביטון הפך להיות חלוץ, אחרי זה טורג'מן ואלון אלמוג, וממש לא הסתדרו,
לא נכנסו טוב למשחק בכלל.
ממש, אז אוהדי ביתר ראו את הדקות האחרונות, שכל רגע הכדור עמד להיכנס. אז באמת משחק טוב, ונהננו מאוד, וכמו שקוז'וך אמר, זה יכול להיות גם 7-4.
כן, כן, ירבו משחקים כאלה, צריך להגיד, מחזור הבא ביתר בבלומפילד.
יום ראשון. יום ראשון, שמכבי תל אביב ב-5 נגד אסטון וילה בברמינגהם.
עשו להם את זה בראשון? למה?
פגרת נבחרת. כאילו...
יש לך לא נבחרת?
כן.
חוזרים מטיסה ארוכה.
תשמע, זה יתרון לביתר. שוב, למכבי יש סגל עמוק, זה הולך להיות משחק אימלא. טוב, יאללה, ממשיכים למשחק שהיה ביום ראשון, באצטדיון בנתניה, שזה בתכלס המשחק ביתי של קריית שמונה, אבל הרגיש כמו משחק ביתי של נתניה. אגב, יש לי משהו להגיד, שקשור לקהל, הנה, אני לא אדבר מקצועי על ההתחלה, בגלל שזה המשחק בית של קריית שמונה, אז הקהל של נתניה ישב מול המצלמות. עכשיו, למי שלא מכיר את הבירוקרטיה, הקהל של מכבי נתניה היה במלחמות עם אייל סגל, על זה שהם רוצים לשבת מתחת לעמדת שידור, שכאילו לא יראו אותם, כי הם החליטו שזה היציע שלהם. למנהלת יש תמריץ, מענק תמריצי, על קהל שיושב מול מצלמות. למה? כי כשאתה שבר משחק, אתה לא רוצה לראות יציע ריק כל המשחק.
בסמי עופר ככה, פול חיפה יש את זה.
כן, אתה רוצה לראות קהל. אגב, גם בבני יהודה, כששיחקנו במושבה, היה לנו את המריבה הזאת עם הקהל, רצינו להושיב אותם מול, כי אתה מקבל כסף. בוא, גם זה נראה יותר כיף לצופה בבית. ואתמול, לא אתמול, ביום ראשון, איזה כיף לראות את הקהל שנתן. חבר'ה, תבינו, כיף לראות אתכם תוך כדי המשחק, לא רק לשמוע אתכם ולא לראות כלום.
זה החלטה של קהל?
כן. הם ממש נלחמו באייל סגל, יאשרו את זה, אוהדי מכבי נתניה, אני שום דבר נגדם, אני רוצה לפרגן להם, הם נתנו הצגה נגד קריית שמונה, ואני אגיד לך עוד משהו, שוב, לא מקצועי, ההנהלה החליטה, ההנהלה של מכבי נתניה, וזה גם לזכותה, אני לא יודע אם זה שני משחקי הבית הקרובים, אבל ריינה ואשדוד, משחקי בית עד סוף הסיבוב של מכבי נתניה, כרטיס משולב, ב-55 שקלים, לא משנה בין כמה אתה.
מבורך.
זה פחות מ-30 שקל לכרטיס, למשחק בית, כל הכבוד, עכשיו פרק את זה.
לפני שיגע במקצועי, ברשותך, כי אם נגעת במשהו שקשור באצטדיון, במגרש הביתי, אז אני רוצה לגעת בנקודה, כי רשמתי אותה, המגרש הביתי של קריית שמונה הוא נתניה. והם לא משחקים בקריית שמונה, ובעיניי אני לא יודע מה הסיבות, ובטוח שזה הרבה יותר מורכב ממה שאני יכול להבין כרגע, אבל זה עצוב מאוד, עיר שעברה את כל מה שעברה בשנתיים האחרונות, משחק ביתי בליגת העל, צריך להבין, גם אם לא באים הרבה קהל למגרש, זה אירוע שקורה בתוך קריית שמונה, אירוע של ליגת העל, הרבה, אתה יודע,
קבוצה... מביא אנשים מבחוץ, מה
זאת אומרת? אנחנו רואים בסכנין שחזרה לשחק בבית, איך זה משפיע.
לראות את הקבוצה, כאילו סוג של מנרמלת את זה, שהיצדון האמיתי שלה זה נתניה, לי זה צורם בטח כתושב קריית שמונה, בטח כאחד שמזוהה עם המועדון, לא יודע מה קורה עם הדבר הזה, אנחנו אחרי שנה, אחרי הפסקת אש, מנובמבר, בעצם שנה שעברה, לא ברור למה הקבוצה לא משחקת במגרש הביתי שלה.
צריך להיות פרויקט לאומי,
לשקם את ההסטדיון הזה. זה מה שאני אומר, זה הדבר הראשון, איך לא עושים שם אירועים, איך לא כל קבוצה שמגיעה לשם, מסמנת שכאילו חזר, זה מה שאני אומר.
זה סמל לניצחון.
זה המשך של המילים, נגעת בדיוק בנקודה, זה צורם, זה מעצבן, לא יודע למה זה קורה.
דיברו על זה שאולי קבוצת הנוער חוזרת לשחק שם, שישבו להם לשחק על סינתטי בשביל לחזור.
לא, לא, אבל אני מסכים עם בני, מעבר לפן המקצועי, לחזור לשחק בקריית שמונה זאת אמירה.
של כולם.
זה כלפי חוץ.
זה צריך להיות... של המדינה שלנו, חבר'ה.
שחזרנו לחיות, לא יכול להיות שיש פה מועדון וחבל או עיר, נקרא לזה עיר, לא חבל ארץ, עיר שעדיין כאילו חיה בתוך מלחמה, כי אסור לשחק שם.
זו קבוצה עם תקציב גדול, עם היסטוריה, זו קבוצה אלופה, זו קבוצה שהייתה משחק אחד מליגת אלופות, זה מועדון.
של המשמעות הענקית לליגה שלנו.
זאת אומרת, זה מועדון יציב, זה לא איזה אפיזודה, והיא מייצגת חבל נקודה בארץ שהיא קריטית לנו מכל הבחינות, וזה פשוט מרגיז שזה כל כך הרבה זמן ככה,
כאילו כבר מנורמל,
כבר
לא מוסיפים את זה מספיק.
כן, יש מצב שאפילו, לא יודע מה, אולי מישהו מעדיף אפילו לשחק שם בנתניה, לא יודע מאיזשהו
אינטרס.
לא, סתם אני אומר, כאילו, לא,
אני יודע, אני יודע,
יש קבוצה בליגת העל.
אני יודע אם שיחות איתם שדווקא שהם מתים לחזור,
ברור, לא,
זה עזוב כדורגל, זה סמל לניצחון לתקופה שתושבי הצפון הפריפריה ישחקו בבית שלהם ולא יערכו את נתניה בנתניה. זה צריך לעשות משהו עם זה שקבוצה שמשחקת
גם הזיזו אותם מהאצטדיון שלה.
קודם כל לא משחקים בנתניה. גם במשחק אחד כזה, הם לא יכולים לשחק בנתניה, זה לא ספורטיבי מבחינתי.
אני תושב קריית שמונה, הייתי בחג שם, בוא, זו עיר שעברה מלחמה ארוכה, העיר קשה לחזור לעצמה, הרבה אנשים לא חזרו, העיר מטבעה, העיר מתבגרת, יש עוד אתגרים פנימיים. בסוף, קבוצה כזאת, שזה סמל של העיר, חייב כמה שיותר מהר לחזור, לא לדבר על השירות הלאומי שזה עשה.
חד משמעית. יאללה, גילי, בוא נדבר קצת כדורגל.
אני חושב שקודם כל נתניה בתקופה מדהימה, בעיקר של תוצאות, ואתה יודע, לפעמים מתחבר לך מומנט וכוח האנרציה, מה שאתה לא עושה, אתה מנצח, ואני חושב שקריית שמונה מהקבוצות שעושה הכי פחות נקודות ביחס ליכולת שלה.
היא והפועל פתח תקווה.
אתה זוכר שדיברנו על דוגמת הרמי, על סביב, אתם זוכרים שהייתי פה לפני זה?
מה?
דיברנו על זה שקריית שמונה בעצם יש לה הרכב חזק, משחקת טוב, אבל היא לא מנצחת. ועוד משחק, ועוד משחק, ועוד משחק. וכאילו יש הרכב טוב, אתה רגוע, כי אתה אומר, קבוצה טובה.
זה יקרה בסוף.
זה יקרה, ועוד משחק, ולא בא, והקבוצה 5 נקודות מירידה עם 8 נקודות, כאילו,
ויש לה... אז מה שי ברדה צריך לעשות?
שאלה טובה, אבל בגדול אני כן יכול להגיד שיש פה שני משחקים.
מה, כל מיני אמונות תפלות?
אתה יודע מה כתוב, מה כתוב תמיד עם יוסי אבוקסיס? הוא יתחיל לא טוב, יסיים בפלייאוף עליון, אלוף העולם בלי הכדור.
אז זה נקודה מעניינת, כי כל השנים האחרונות בנתניה תמיד מאמן הולך באמצע העונה. מבן אילם, ריימונד אטפלד, בן אילם, קוז'וך, בלבול, בלבול, וגם צרפתי שהחליף את בלבול, לא סיים, ואבוקסיס היה המטעה הראשונה שלו, לסיים עונה.
ניצח את האירוע הזה בינתיים, כן.
הוא בדרך הבטוחה לסיים עונה. שוב, השאלה, לאיזה כדורגל אתה מתחבר? כי בסוף אוהדי מכבי נתניה חגגו את הניצחון, ונתנו הצגה של עידוד, אבל היו הרבה רגעים במשחק שהם היו בשקט, כי אין אנרגיות של הקבוצה. אתה רואה קבוצה שרק כאילו כמו נשענת על החבלים, כמו באגרוף, ומקבלת עוד איזה אגרוף וחוזרת. ומקבלת עוד איזה אגרוף קטן וחוזרת, ובאמת מאוד מקשה.
קריית שמונה בלי הרבה מצבים מסוכנים. יש באגרוף שיש את ההפסקות באמצע, אז אחד שמקבל את הפצצות, אבל איך שיש את הדינג דינג דינג של ההפסקה, הוא הולך לקהל עושה את זה, כאילו לצבוע את זה, לעבוד על כולם שהוא בסדר.
אז אתה יודע, בסוף יוסי אבוקסיס הוא אלוף העולם בלהביא תוצאות. אתה יודע, הוא עשה את זה בבני סכנין עם שנתיים, פלייאוף עליון, ובבני יהודה, ובביתר ירושלים הוא הביא גביע, נכון שהייתה לו עונה פחות טובה, ובבאר שבע הוא גם הביא גביע, הוא אלוף העולם, אלוף העולם בלהביא תוצאות. להתחבר לכדורגל שלו זה עניין של אופי, ובסוף בלונגרן מכבי נתניה פיתחה בעשור האחרון, לדעתי, ועוד לפני, בטח בשנות ה-60 וה-70, שעוד לפני שנולדתי, יש לה איזה DNA של כדורגל שמח. נכון. ובסוף, לדעתי, אתה יודע, אנשים רואים כדורגל מכל העולם, ואתה רואה, הכל חשוף לך, וזה עשרות שנים כבר נורא חשוף. וזה כדורגל של פעם, זה כדורגל של צ'ולו, נגיד צ'ולו סימונו, זה גם כדורגל שאני לא יכול לראות, אני לא מצליח להבין איך יש אוהדים לאתלטיקו מדריד, אני אומר לך אמיתי, אני לא מצליח להבין את זה.
כן, מה שהנהגה אותו, צ'ולו שישאר, על הסוף.
אתה מסתכל על נתניה, אתה רואה את אתלטיקו מדריד, אחד לאחד.
כן, עם האיכות מקדימה, אז תברא שייתן לך איזה גול, ודבו
איתך איזה נסתרת. הוא פגע בבר, חמיש תבוא. פגע פגיעה יפה מאוד בזר הזה.
ובילו זה גריזמן כאילו?
כן, בול. כן, חצי חלוצים כאלה. בול, אחי, בול. אני כן חושב ש... קודם כל, נתניה עושים, כמו שאתה אומר, תוצאות טובות. אולי אנחנו גם, כי בסוף יש תדמית ליוסי אבוקסיס, אולי אנחנו גם קצת מחמירים פה, כי בסוף, אם מסתכלים על זה, הם כובשים שערים.
יש להם כלים, יש להם שערים, יש להם אחלה סגל, אחלה ספסל.
אני ראיתי כאילו...
וזה בלי מקסים. מקסים גם לא היה.
אגב, זה נכון, יש להם סגל ממש טוב, שחקנים מחליפים ברמה...
זרים טובים.
זרים טובים, ובסוף, אתה יודע, יוסי אבוקסיס מאמין בדרך שלו. נכון שבסוף זה מזוהה עם איזשהו כדורגל הגנתי, אבל אם נסתכל סטטיסטית, אגב, גם בבני יהודה, זה לא כדורגל, זה לא הגנתי פרופר. זאת אומרת, בסוף יש...
מה, עלק בבני יהודה לא? בנית, רוצה שאני אתך נתו שכבר נתתי פה?
אני אגיד לך משהו, יש משהו בסטיגמה שאתה לפעמים גם קצת מפספס את מה שהקבוצה כן עושה.
אני אתן לך סטטיסטיקה בעייתית.
3-2 בחיפה. במכבי חיפה הם ניצחו, כמה הם ניצחו, את מי הם ניצחו, את הפועל תל אביב, כמה?
2-0.
2-0, נצח 2-1, זה לא קבוצה שמנצחת 1-0, 1-0, 1-0.
אבל גם נגד קריית שמונה, בסוף תסתכל סטטיסטיקה, היו הרבה מצבים כאילו לשתי הקבוצות. קריית שמונה זה כל מיני דחיפות כאלה, אני לא זוכר איזה הצלה ענקית של עומר נירון, וגם מצד שני, אני לא זוכר איזה הצלה גדולה בצד של קריית שמונה. זאת אומרת, בוא, בסוף נתניה הפקיע שער אדיר מ-18 מטר, דקה 90, וזה חצי מספרת של דבו. אתה לא כל משחק יכול לבנות, יש לו הרבה איכות. אגב, בבני יהודה, אני אסתור אותך, סליחה.
כן, כן.
בעונה שסיימנו פלייאוף עליון, לפני הגביע.
זאת אומרת, הקבוצה מאוד קשה.
ירדו ליגה, מכבי פתח תקווה ובני סכנין, ובני יהודה הייתה הקבוצה עם הכי מעט איומים בליגה לשער, לא רק למסגרת. כולל שתי הקבוצות שירדו ליגה.
כן, וסיימנו מקום שישי. אז אולי בני יהודה ספציפית, אתה יודע, בשנה אחת, כן?
הוא טוב בלבחור זרים. הוא נורא קפדן, הוא יביא אותם למבחנים, תמיד היינו צוחקים, תמיד לברק אברהם, אבל הייתה בדיחה על יוסי אבוקסיס, שיוסי תמיד היה אומר לו, תביא לי אותו למבחנים, מה הוא עולה לך? אבקת כביסה ושלושה חדרים במלון. זה כל העלויות, תביא אותו שישם, לשים אותו בדירה של קוצ'ה פה בשכונה.
תראה, אני חושב שקצב הצבירת נקודות שנתן לי הפנטסטי, הם יהיו פלייאוף עליון, יוסי יודע להכין קבוצות.
אל תצא לי פה בהצהרות אתה.
יהיו פלייאוף עליון בטוח. אם יוסי יודע להכין קבוצות, יוסי יודע לשחק נגד הקבוצות היותר טובות, שם הוא הרבה יותר חזק. שהוא מגיע לקבוצות הבין לבין, שהוא צריך יותר ליזום, שם אתה רואה את נתניה קצת מתקשה, כי טיפה יותר הגנתיים, אבל...
אתה יודע מה אני אוהב ביוסי? אתה יודע מה אני אוהב ביוסי? יוסי חי בחרדה קיומית. אתה מבין למה אני מתכוון? הוא לכל משחק, גילי, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני, הוא לכל משחק מגיע לחוץ כאילו זה גמר גביע העולם, והוא נכנס לחדר הלבשה במין איזה... אין אצלו רגוע.
הוא בא מוכן תמיד.
אין רגוע. הוא מעביר לשחקנים שזה המשחק הכי חשוב של החיים שלהם.
שני דברים שאני רוצה להחמיא לו. קודם כל, הוא משחק כבר תקופה ארוכה בלי שלושה בלמים המובילים שלו. שני בלמים זרים, שזה חווג'יאני וג'טי, ואיתי בן שבת, שעכשיו חזר לסגל רק היה בספסל. זאת אומרת, הוא היה צריך לאלתר פה ולהמציא, אז הוא הביא את יובל שדה להיות בלם מהקישור. וג'אבר בלם ימני.
וקוליקוב אדיר.
וקוליקוב מהנוער השלישי. שלפני שבועיים קוליקוב גם לא היה נגד מכבי חיפה, אז הוא שם שם את פלדמן מהנוער. זאת אומרת, הוא יודע לאלתר ולהוציא ממה שיש, ושהוא מנהל משחק טוב, דיברנו על קוז'וך, הוא יודע להגיב למשחק. הוא קורא את מה שאפשר לבקר למה התחלת ככה את המשחק, אבל הוא יודע לתקן ולעשות את ההתאמות תוך כדי, זה לזכותו. מה שנקרא הוא שואל קרבות, לגמרי. הוא מחוספס לגמרי, יודע לנהל, אז הוא שם את נתניה, אני שומע גם הרבה מחמיאים לו שאיך הוא לא ויתר, במשבר שהביאו לו שחקנים שהוא לא רצה, והתחיל את העונה חרה, ואיך הוא לא... חבר'ה, הוא לא מתפטר. הוא לא מתפטר. בואו לא נחביא על מה שלא צריך. הוא לא מתפטר.
אני אגיד לך משהו, גם בצדק בעיניי.
בסדר גמור, לגיטימי. לגיטימי.
חבר'ה, לנו קל להגיד, לך הביתה, תוותר על הכסף.
אתה יודע, היה רעיון של פרימו עם סיידגו, במשחק האחרון שלו בבני יהודה, לפני שהודיעו לו שהוא מפוטר, ופרימו שאל אותו, מצפים שתיקח אחריות, למה אתה לא מתפטר? אז הוא אמר לו, תגיד לי, אתה בקריירה התקשורתית שלך עשית טעויות?
כל הכבוד לדגו.
אז הוא אמר לו, כן, הוא אומר, וויתרת על פרנסה כל כך מהר?
איזה גבר שהוא אמר לו את זה ככה, לא ראיתי.
אחלה מסיים.
כל הכבוד שלך.
אז אתה יודע, אז אני מסתלבט על הבוקסיס כאילו שלא מתפטר, כי...
לא, מישהו חייב לעצור את העניין של הפיתורים גם בלאומית. זה טוב שהוא
אומר, זה סיכור. לא, ליגת העל ולאומית זה שמיים וארץ.
מישהו חייב לעצור את מה שקורה שם, זה פשוט לא הגיוני. כל מאמין לא יודע איפה הוא מאמין כבר שבוע אחרי שבוע בקבוצה.
צוחקים על זה שמאמין נכנס לאוטו, לא יודע למה.
זה לא יכול להיות דבר כזה.
כיסאות מוזיקליים.
מישהו חייב לעצור את זה. בסוף מכבי פתח תקווה תעלה, ועוד קבוצה תתגנה, וכולם יורדים מירד.
מה שמכבי פתח תקווה יודעת לעשות שהיא בליגה הלאומית, אין קבוצה בעולם שטובה להיות בליגה שנייה כמו מכבי פתח תקווה. מה זה? היא כאילו הופכת להיות ברצלונה. השישה ניצחונות רצופים.
כן.
אחרי ההדחה מהגביע. אתה יודע, בסוף עוד הפעם שי ברדה, ואנשי קריית שמונה, אני גם רואה את הכותרות, ולא הגיע לנו להפסיד, ולא היה לנו מזל, ואנחנו נאיבים. אז קריית שמונה היא מקום אחד מעל הקו האדום, זאת אומרת, יש רק את הפועל ירושלים וריינה, יש גאפ גדול, בעיקר בגלל שריינה והפועל ירושלים לא מצליחות לייצר נקודות, ואתה יודע, ואז הלכתי, ואנחנו נראים מחמיאים לקריית שמונה, איזה קבוצה שכיף לראות, היא כבשה 9 שערים. כל העונה היא כבשה 9 שערים, יש 2 קבוצות שכבשו פחות ממנה, שתי אלה שמתחתיה.
וכל הזרים שלה דווקא מתכנסים בהתקפה, כאילו קישור בהתקפה.
כן, 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 לגמרי.
אז אתה לא מבין את הפער בין כיף לראות את קריית שמונה לבין קבוצה שלא מפקיעה שערים, כי אתה אוהב לראות קבוצה שמפקיעה שערים, נכון? היא מאמינה בכדורגל, שי ברדה מאמין בכדורגל. יש לה זרים אדירים, תשמע, מרטינס.
מרטינס זה בנגורה.
מרטינס נתן הצגה נגד מכבי נתניה.
בדיוק השחקן שחסר לביתה.
ברמה, אני אומר לך,
הוא רק כמו כפפה, הוא מרודי, אני חושב שהוא גם יגיע לשם.
הוא מתאים למכבי חיפה, הוא מתאים לביתה ירושלים, כל קבוצה שחסר לה את השחקן הזה באמצע, שהוא גם מחלץ, הוא גם טכני, והוא מנהיג, ויש לו נוכחות. שמע, הוא גם מנבחרת המחזור שלי, הוא היה...
הרכב נבחרת פנמה.
אדיר.
מדהים.
אדיר, אדיר, אדיר. אבל בסוף עם כל הכבוד לאוגריסה, שהוא המוציא לפועל העיקרי, חוץ ממנו אין איזה מישהו שייתן גולים.
אבו רומי אמור לתת גולים.
אבל לא נתן. ראית איך הוא בכה?
לא.
לא?
כן, כן,
שהחליפו אותו. אני חייב לדבר על זה.
כשהחליפו אותו.
ראית? אתה חייב, בבקשה תראה את זה, גילי. מה יש לך, אחי, הוא בכה? אתה ראית את הבכי שלו?
כן, כן.
אני ראיתי שחקנים מפסידים בגמר גביע העולם, ולא בוכים ככה. עכשיו, מצד אחד, אתה אומר, בוא, נאי, חיילדה זוהף שחק כדורגל. מצד שני, אחי, קח דברים בפרופורציות.
כן.
אתה שחקן הרכב כל העונה, לא מחליפים אותך, אז הוא הוציא אותך פעם אחת, תלמד מה עשית לא בסדר, היה לך משחק קצת פחות טוב. אחי, אל תיכנס לאיזה מקום לא טוב עכשיו, אתה שחקן אדיר, אני קורא לו דימריה, כבר מלא זמן, אני חושב שהוא שחקן אדיר. אגב, יש לי קריית שמונה עוד ילד, אתה בטוח יודע מי זה, עכשיו הוא עלה מחליף עוד הפעם.
יאיר מרדכי.
לא, לא, הוא הקפטן יאיר מרדכי.
מחלבי? ג'ואל חלבי?
ג'ואן חלבי.
כן.
שמע,
מעניין.
הוא שחקן מאוד מעניין. תזכור, הוא שחקן מאוד מעניין.
קריית שמונה, היסטורית, עולים שחקנים מעניינים, צריך להבין, הרבה מעניין, מאוד שחקנים טובים גדולים בקריית שמונה.
כן, עוד מילה על נתניה, 3 משחקים אחרונים מכובש את דקה 90.
נגד... מפוך ממה שקורה למכבי חיפה.
שאולי זה קשור גם לניהול משחק של יוסי.
נגד מכבי חיפה.
בניצחון על מכבי חיפה.
הפועל תל אביב.
על הפועל תל אביב, שם עמרי שמיר שחטף את הכדור, ועכשיו נגד קריית שמונה.
יפה מאוד.
ועוד נקודה בקריית שמונה, אביב אברהם קבע, זה שחקן שגדל בנתניה ולא חגג. יפה לראות.
אגב... אני חושב הרגשה טובה שאתה מזבזב, ואתה עובר לקריית שמונה, אתה נשאר, כי אתה רואה כדורגל.
יש כדורגל.
אתה עדיין, אתה רוצה לראות את המשחק, יש רעיונות של המאמן. אם אני אזבזב לעוד קבוצות שאני אדבר עליהן בליגה, שאני אעביר כבר לליגה הספרדית או משהו, אבל כיף לראות את קריית שמונה, ו... אמנם הם לא יקחו, הם לא ירדו ליגה, הם לא יקחו אליפות, אבל כן יש שם איזה דרך של כדורגל, שהם נסים לשחק כדורגל כל הזמן.
יש לי שני דברים להגיד על נתניה, ומשהו ששכחתי להגיד על אבוקסיס, על זה שהוא הישרדותי, אני מבטיח לכם, שאתה מדבר על פלייאוף עליון, אני אומר לכם שיוסי אבוקסיס והחדר מאמנים, אומר להם, תקשיבו חבר'ה, אנחנו בפער של 13 נקודות מהקו האדום. תשמע מה אני אומר לך.
וגילי, מה אתה אומר?
באחריות.
לפעמים זו אסטרטגיה, אולי אפילו...
באחריות. אני לא אומר לך לדעתי, אני חושב...
ניצח את מכבי חיפה שהוא מתמודד
על הפלייאוף. לא מעניין אותו הפלייאוף העליון.
לא, בסוף מה שקורה, יוסי מתחיל לא טוב, עושה פלייאוף, ומגיע רחוק בגביע. וזה מאוד טוב בלהכין קבוצות נגד
קבוצות. וואי, יש הגרלת גביע גם, אפילו לא רשמתי לזה בלינה, אולי ניגע בזה בקטנה, ודבו מתפתח להיות החלוץ הכי טוב בעולם לגילו בעוד השרון. שמע, איזה גול הוא נתן, איזה גול, והוא מהיר, והוא עם שלו, כתבתי לי רגע את הנתון, רגע, יש לי את הנתון עליו, עם שלושה שערים ושני בישולים בחמשת המשחקים האחרונים. מעורב וחמישה שערים בחמשת המחזורים האחרונים.
קיבלתי עליו נקודות ב...
שזה שהוא בא על חשבון אריס עכשיו, שנפצע ו...
כן.
אני אגיד שנקודה אחת על נתניה ואחת על קריית שמונה.
יש לי גם הערה על שופט.
אז נתניה עם תקציב גבוה, ספסל עמוק, עברת בעלות שומרת על יציבות כרגע של המניה של בנתניה, קבוצת פלייאוף עליון כזו, שיכולה לפעמים לא, אבל היא תמיד קרובה. שאלת קפיצת המדרגה, הרבירו בעלים, האם היא יכולה, האם המועדון הזה יכול לעשות בכלל קפיצת מדרגה? בטח שהגדולות כרגע הן גדולות.
השאלה היא כמה בעלים מוכן להכניס יד לכיס.
אני אומר, זו שאלה, המועדון הזה כרגע לדעתי, הוא שמר על המקום שלו, מקום רביעי, חמישי, שישי, עונה לא טובה, שביעי, שמיני. האם הם יכולים לעשות קפיצת מדרגה?
שאלה מה זה קפיצת מדרגה עכשיו, אם הייתך צ'ק פתוח, מה אתה יכול
להמציא? קפיצת מדרגה, להיות ביתר שלה.
לא, אבל אם אתה עכשיו בינואר, אתה רוצה, יש לך צ'ק פתוח מהבעלים.
מה, והוא בעלים חדש?
לא, עכשיו נותנים לך צ'ק פתוח לנתניה, בינואר, כך כמה שאתה, מה אתה... קשה מאוד, קודם כל קשה להביא זרים לישראל.
בטח שהגדולות הם במומנטום טוב.
מי יכשה להביא כרגע?
אז אני מסכים, אז זה השאלה.
פעם היו קוראים לזה מס באר שבע, מס אלונה ברקת, שהייתה צריכה לשלם לשחקנים בינוניים, כמו שחקנים גדולים, ולאט לאט.
אז זה לגבי קריית שמונה, אמרנו אותו דבר, זה כאילו כדורגל של גרד פלייאוף, ובסוף הם כרגע מגרדים כמעט ירידה, אז כאילו זה ההיבט הזה. אני חושב שמה שיש להם כרגע זה שני משחקים, יש להם קריטים, שיש להם השבוע את דבריה, ואחר כך תפול ירושלים. אני חושב שבשני המשחקים האלה, אם לא יהיו נקודות, לפחות 50%, לפחות יצחון אחד, לא... הם יכולים פשוט לסוג של להיות בתחתית, בלי יכולת לצאת עד סוף השנה, ואתה לא יודע לאן זה הולך, כי שוב, בסוף יש פה קבוצה שהיא כאילו טובה, אבל כשלא הולך זה לא פשוט אתגר.
מה, מלא סיפורים אגב.
מה רצית להגיד על השופט?
יש לי מלא דברים להגיד, יש לנו הרבה זמן, כמה זמן, אנחנו בסדר, נכון גילי? אני חושב שלוואטרה הגיע צהוב שני דקה 46, אני חושב שהייתה שם דריכה, אני לא זוכר על מי, אני חושב שעל בנגורה, אני חושב שעל סקו בנגורה, והוא אפילו לא שרק לעבירה, הוא לא שרק לעבירה, ואם כן, היה שם צריך להיות צהוב שני, וזה...
ובר לא מתערב על צהוב.
נכון, זה יגאל פריד, אגב, חוץ מזה היה שיפוט טוב, כל המחזור הזה, צריך להגיד, אני לא זוכר שישבנו פה...
ספיר ברמן נהדר...
אם אנחנו לא זוכרים משהו, אז...
לא היה זה אירוע,
פוקסמן אתמול, דקה שנייה נתן את הצהוב לרועי אלימלך מול הקהל של ביתר ולחץ כמו גבר, ואני תמיד אומר, אם בדקה 30 היית מוציא על זה צהוב, גם דקה ראשונה תוציא על זה צהוב.
אתה יודע שגם הייתה לו טעות, שהוא לא שרק לעבירה, והוא התנצל. אני לא יודע, היה איזה שלב שהוא הערים את היד לקהל.
הוא לא שרק עבירה, זה שהוא לא נתן למשחק להמשיך, הוא עצר.
נכון. הוא שרק, אתה יודע, עשה לקהל, סליחה. מאוד אהבתי את זה, אז זה לא קשור למשחק הזה. מאור לוי. מצוין במכבי נתניה, מצוין. עכשיו, זה שחקן שכשיוסי אבוקסיס הגיע למכבי נתניה, אמר לו, זוז, אתה לא משחק את הכדורגל שאני אוהב, תלך הביתה, תלך תחפש לעצמך קבוצה, תעשה מה שאתה רוצה. אתה לא תהיה שחקן מוביל פה, והיה לו את הבעיות עם הקהל, והוא ממש טוב, מעבר לזה שהוא הפקיע גם נגד הפועל תל אביב וגם נגד מכבי חיפה, הוא עושה משחק של מכבי נתניה, וזה מצחיק, כי הוא קצת שחקן של פעם. הוא לא מאוד מהיר, הוא לא מאוד פיזי.
אבל יש לו תכלס.
כן, יש לו טאץ' נורא יפה בכדור.
אני תמיד משווה אותו למדוניאנין.
כן, נכון, שחקן כזה ששחק בעמידה, לא רץ יותר מדי, כן הייתי רוצה שהוא יפתח קצת אגרסיביות, קצת תרוע, כי כדורגל יש לו בערימות ברגליים.
נראה שהקו שני שלו גם השתפר מאוד.
מאוד.
יוסי נראה לי דורש גם, אתה יודע, יוסי היה גם, היה קשר, שהוא שיחק קשר בתפקיד שלו, בטוח שיש לו, הוא משפר קשרים, ואתה רואה את גם פקוצ'נקו, התחיל אותו, ובאמת אז הוא כן גם נתן שונה
שלו. יותר מדי פצוע, אגב, מקסים.
אבל קשרים טובים אצל זה.
נכון, ותברש לגבי הגול, הוא היה צריך להיות מוחלף רגע לפני השאר. רגע לפני הוא נפצע, והוא היה צריך לצאת, והתעכב החילוף. תראה איזה מזל יש לי יוסי אבוקסיס,
אפרופו אמונות תפלות. מה התפקיד של
תברש? הוא משחק מגן
בשלושה בלמים והוא על כל הקו. אגב, מה עם הבדיקה הזאת שאמרת, פלקוצ'נקו פצוע, אז אנחנו לא יודעים.
מקסים פצוע, אבל הוא נכנס דקה 45 לפני איזה שני משחקים, אני לא צוחק, אני מדוק אותי.
תברש עם שער ובישול.
נכון.
תברש זר טוב על הקו.
והיה לו איזה פיצוץ, אני לא יודע אם אתה זוכר, מכבי נתניה מחזור ראשון, הפסידה למכבי תל אביב בבלומפילד 4-0, נראתה קטסטרופה, ויוסי אבוקסיס עשה חילוף כפול דקה 20, והוא הוציא את תברש. ותברש ירד לחדר הלבשה, וכבר, אתה יודע, אני גם העברתי ביקורת על יוסי, איך אתה עושה את זה לתברש, הוא השחקן הכי טוב שלך. יוסי טוב בחדר הלבשה, יכול לאהוב את הכדורגל. שחקנים אוהבים אותו, כיף להם איתו, הוא בראש עדיין שחקן כדורגל, הוא מתלבש כמו שחקן כדורגל, הוא מדבר איתם על בגדים, הוא מדבר איתם על הכל, הוא טוב בזה, והוא יודע גם לייצר דיסטנס. אני תמיד אמרתי שלהפועל ירושלים, היא צריכה רוני לוי, הייתה צריכה גם יוסי אבוקסיס, היום במצב שלה היום, היא צריכה איזה מאמן כזה, פחות כדורגל יפה, אבל בוא תכלס, בוא נשאר בליגה.
אפילו ברדיו 90 לא דיברו כל כך הרבה על נתניה.
נכון, כן, היה לי הרבה מה, כי רשמתי תוך כדי.
יאללה, מצטייני המחזור?
יאללה, הרכב המחזור, אתה מכיר את הפרקים, אז אתה יודע שאתה צריך להכריע איזה נבחרת מנצחת, נכון?
כן.
אוקיי.
פעם שעברה היה טקו, טקו אחת, היה הרכבים אפורים. יאללה, תתחיל, גילי.
אני אתחיל, הסילבה בשער, למרות ההפסד, חצי ראשון, מחצית של 3-0 לבאר שבע, השאיר את זה על 0-0. בלמים דיאקטה של אשדוד, גם הסיפור שלו וגם השער שלו. אל תתקן עכשיו.
לא, לא תתקן, אני מסמן וי ליד כל שם.
הוא מקבל רעיונות פתאום ובונה.
לא, ליד כל שם שאני רשמתי.
ובלוריאן, קבל קרדיט בהתקדמות, חבל על הזמן, באמת שקט. תברש מגן ימני, למרות שבנתניה הוא בקו 5, אבל בצד שמאל רוי רביבו, כי תמיד שחסר לי מגן שמאלי, אז זהו.
פעם אתה שם אותו.
קשר אחורי, הוואקה השטה.
אני היה לי את הזכות לתת לו את ההופעה הראשונה לבוגרים, והפה לקראת המון.
הלאה. בוא'נה, ההרכב שלנו שונה רצח, זה מעניין.
אחלה ילד, אחלה שחקן.
ונתן גם גול.
אחלה, התרגשתי.
ונטורה לצידו, ומיכה לצידם. מיכה אתמול חצית שנייה גדולה. דוידה בצד ימין, כי הוא עשה את הפנדל המכריע, וגם בסוף מכבי תל אביב תלויה בו הרבה. בצד שמאל אורי אזו.
אוקיי.
וחלוץ, התלבטתי בין דבו של נתניה לסטיוארט של מכבי חיפה, נלך על דבו.
אנחנו שונים לגמרי, רק שני שחקנים אותו דבר. תשמע, רציתי סילבה, אבל כדי שיהיה שונה, אז הלכתי על משפטי, אני חושב שהיה לו איזה שתי עצירות שם, שנתנו הרבה שקט למכבי תל אביב ב-0-0, וגם ב-1-0 אגב. מגן ימני תום בן זקן, המבשל הגדול בעולם, נכון לרגע זה.
יפה, אמרנו, שחקן מנכ"ל.
אתמול ראיתי את אחותו במשחק בטדי, מסתבר שהכדורגל, כאילו, אני חושב שזה נשמע מוזר מה שאמרתי, עכשיו מה אתה עושה פה?
אשדוד קשורים יפה לביתר.
כן, כן.
קשורים מאוד יפה.
לא יודע, בכל מקרה, תום בן זקן, דיאקטה, גם אני לקחתי, רק בשביל הסיפור, תשמע.
הוא באמת היה טוב.
היה טוב, והסיפור אלוהים משמור. זה נכון שהוא משחק מגן, אבל אני הולך על הקטע ההתקפי, שהוא הופך להיות בלם, אז הסנטה, שאני חולה עליו, אני חושב שהוא שחקן הגנה אדיר. מגן שמאלי הלכתי על קלר, כי רוי רביבו זה קל.
קלר מעולה.
קלר אדיר, היה משחק מצוין.
עונה שעברה, השוויתי אותו לדימרקו מאינטר, ואז הוא התרסק.
דיברנו על הבן נבחרת, ודימרקו גרוע מאוד. מרטינס, בקישור, יחד עם ונטורה וסדריק דון, שהיה טוב נגד מכבי חיפה.
שלישיית זרים שמת. בעצם כל ההרכב שלך זרים.
כל ההרכב שלי זרים.
כמה זרים יש לך?
שמונה זרים, מה אתה רוצה?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 זרים.
אז נפסה לו הרכב, לא? יש לי אפילו את המענק, כי השמיני לא בסגל.
אתה צריך לשלם את השמיני.
לא, אני לא בסגל. הסדריק דון בקישור, סוף סוף משחק טוב שלו אגב העונה, אנסה, כי אי אפשר בלי אנסה, הבן אדם מכונה של מספרים, סתיו טוריאל גם הפקיע, וגם בעצם זה שהיה שם שגרם לשער העצמי, הפועל תל אביב תלויה בו, כמו שאמרת על אושר דוידה, וסטיוארט, שמע, סטיוארט מנע מחיפה הפסד, ברמה מסוימת עם השני שערים שלו, מצטיין המחזור, לא בחרתי, פתאום אני קוראת שזה ריק, איך לא בחרתי?
רגע, איזה נבחרת טובה יותר.
נכון.
לא, אני אגיד לך, את האמת שהתחלת, חשבתי שכאילו זה הכי אידיאלי, ואחר כך ששמעתי את הרכב שלך, זה נראה לי...
יאללה, תנו לו את הרכב. אני הולך עם זרן. חשבתי על הרכבים, ישבת יפה מאוד, ואני לוקח את הרכב שלך, למרות שאני אוהב את הכדורי של ורמוט. לוקח את הרכב שלך.
הוא מת מבפנים, לא תתבלבל, אין ווינר כזה, הוא מת מבפנים עכשיו.
אבל הרבה, הרבה זרים, הרבה...
שטיפה זרים, אגב, לא אמרתי זה על הפועל באר שבע.
אבל יש פה השגה.
אני אומר שבפרק הבא תעשו מחזור של ישראלים.
נעשה.
הרכב ישראלי.
תמיד שיש לי בהתלבטות ישראלי עוזר, אני שם ישראלי, אני חייב לומר את האמת.
אתה ציוני.
קח את הוואקה עליך להרכב ונסגור
שם. אני אגיד לך משהו על הפועל באר שבע, כי צחקנו כל פעם שאלונה רצתה זרים, רצתה זרים, וזה בסוף עזר לכל הקבוצות האחרות. אתמול הפועל באר שבע עם 6 זרים בהרכב.
וביתר 3.
יפה, 6 זרים זה משמעותי, וכל שאר השחקנים הישראלים הם נבחרת.
כל זר בצבע.
כן, אחי, היה לך את דיופ, את אלדר לופז, את ונטורה, את קנגווה, וזלטן, 5?
5.
5 זרים, זה הרבה. זה לא רע.
שחקנים טובים.
ויתור נכנס, הוא נחשב גם זר.
לא, ויתור ישראלי.
כן, אבל ויש גם את הזר שם שלא שיחק, נכון?
סבובו. איפה הוא בכלל?
מנבחרת לחמן, זמביה.
וואי, שכחתי אותו. אין לי מצטיין מחזור, אז בואו נתחיל משערי המחזור, אני אחזור על זה תוך כדי. מקום שלישי, סטיוארט, גול שמאוד אהבתי. שני, אזו, רמה מאוד גבוהה, ואחד דבו עם המספרת הזאת.
כן, אז אצלי אזו מקום שלישי.
אוקיי.
דבו שני. וראשון דן ביטון, מתפרצת מהסרטים, מהלך
קבוצתי. הלכת על המהלך.
קבוצתי, אני חולה על הגולים האלה.
יפה.
אתה רוצה לגעת בהחלטת בית הדין אתמול?
כן. אתה רוצה לבחור את המצטיין שלך, אבל לפני, לא היה מישהו...
כן, לא היה מישהו מעל הרמה.
אולי סטיוארט עם הצמד.
בוא ניתן את המצטיינים לשופטים במחזור הזה.
נכון, יפה.
בוא ניתן להם את זה. פעם ראשונה שלא היה עיכובים ביתר אתמול, גם הרבה קצב של משחק. לא נעצר, לא עבר שופטים.
הרבה פעמים שופטים עוצרים את המשחק, כי אין להם כושר.
כן.
לקחתי.
שופטים,
מצטיינים. השופטים המצטיינים, וואו, שיקליטו את זה באיגוד. אני הייתי עושה מזה טיזר רק לאיגוד. אני אמכור להם את זה, גילי. אני חושב שיווקי, סאגי, תמכור לאיגוד. בואו נדבר באמת על ההחלטה של בית הדין מאתמול. א', דיברנו על הטיימינג, בעיניי, בדיחה. באמת, זה על גבול הזלזול באינטליגנציה. עשיתם את זה פעם אחת שנה שעברה, אל תהיו מפגרים, כאילו. תחכו לאחרי המשחק, תודיעו את זה. וכאילו, אני חלוק לגבי ההחלטה. אני כן חושב שצריך להוריד להפועל תל אביב נקודות, כי היא הייתה על תנאי. משהו בלתת נקודות לקבוצה אחרת, וזה לא קשור שזה מכבי תל אביב, אמיתי. מרגיש לי לא קשר עד הסוף, אני לא יודע, זה... כאילו, למה מגיע למכבי תל אביב הנקודות האלה? מגיע להפועל תל אביב העונש?
אנחנו אוהבים שדברים מוכרים על הדשא, דיברנו על זה שעונה שעברה על באר שבע עם סכנין, לא הוכרה על הדשא, ואולי זה היה לזה קשר לאליפות בסוף.
חד משמעי.
קשר ישיר, אז אנחנו אוהבים שדברים מוכרים.
זה משחק שלישי בשנה, גילי.
בשנה וקצת, כן.
שנה וקצת, כי הפועל באר שבע סכנין היה מחזור ראשון, שני.
וכולם מכבי תל אביב מרוויחה.
איכשהו. ועל כורחה.
כן.
אז...
שוב, לא השמטה,
שאף אחד לא יחשוב.
כן, הפועל תל אביב צריכה לקבל עונש, אבל היינו רוצים לראות דרבי, דרבי משוחק.
הקהל של הפועל תל אביב הוא צבעוני, הוא באמת, גם ששבוע אחרי זה שכאילו היה מידע מודיעיני שהולכים לפצץ את הגמר גביע טוטו בעקבות מה שקרה, אז באמת הדליקו אבוקות, החזיקו בידיים. הכל עבר יפה במשחק, נעצר המשחק ל3-4 דקות, ביתר החזיקו, הפועל החזיקו, לא זרקו לדשא, בסוף אליפות צריכה להיות מוכרעת על הדשא, דרבי צריך לשחק אותו, לעשות אותו משחק חוזר, כדי שאנחנו נהנה ממנו. לא בשביל לתת למכבי תיבת הנקודות האלה על פיצוץ של דרבי, וגם לתת לפירוטכניקה להישאר ביציאה.
נכון,
לאשר את זה כמו בכל העולם.
גם באר שבע הדליקו.
הדליקו רומני השן, לפני שהשחקנים אפילו עלו לדשא לפי.
כן, הדליקו ואולי זרקו איזה אחד פנימה, אבל היה בסדר.
אני גם אגיד את הכן אבל, זאת אומרת, אין ספק שהנחת היסוד שמשחק צריך להיות מוכרע על הדשא, בטח עם כל האווירה, בטח דרבי, אבל, ויש אבל, בסוף אנחנו דרך הדשא יכולים לחנך קהל, אולי לא פרטני כבן אדם, אבל
בני, זה לא עזר במקרה אחרי באר שבע. זה לא עזר אחרי סמי עופר.
אז אני, תראה,
זה לא מפריע להם.
בסוף, אם אני עכשיו עוד של באר שבע, ואני הייתי חלק, נגיד, בפעולה שהייתה אז, כן? ובסוף המחיר הוא כבד. אני חושב שזה יכול...
מה, אתה חושב שזה יגרום להם לחשוב פעמיים?
יכול שכן.
אני לא חושב.
אני לא חושב.
דרבים,
יגיעו ויעזו את זה. אותם אוהדים שעושים את זה, זה לא מעניין אותם, בני.
כן, אבל צריך להבין...
הם מעל הקבוצה, הם מעל המשחק, הם מעל האירוע.
אז זה בעיה, זה בעיה.
אז בסוף, ואמרו את זה כל הכתבים שמסקרים את ההתאחדות, זה התקנון. זאת אומרת, זה מה שהקבוצות בעצמן החליטו שיהיה העונש.
אבל שמעתי שפיפה רוצה להחזיר את המשחקים ללא קהל. שמעת משהו כזה שעכשיו רוצים?
לא, אבל אני אגיד לך משהו, וגידי דיבר על זה בפרק הקודם, כשדיברנו על הליגיונרים ודיברנו על אוסקר גלוך, משחק של אייקס, מופסק לחצי שעה, בגלל פירוטכניקה של אוהדי אייקס, שחקנים יורדים לחדר הלבשה, נגמר כל אתר הרם הזה, עולים בחזרה, עושים חימום, מתחילים את המשחק מחדש. לא שולחים אף אחד הביתה, לא נותנים נקודות לאף אחד מתנה. זה הפתרון הנכון. אם אין לכם אפשרות לעשות את זה, תחליפו את עצמכם. אני לא יודע, שמישהו אחר יהיה אחראי על הביטחון בכדורגל הישראלי.
מעולה.
זהו, יש ליגיונרים, גילי?
לא, האמת שלא. הסתכלתי, עשיתי סקירה, מגיע פרגון לרועי קיאט, שכבש צמד באזרבייג'אן.
סומקאית.
סומקאית, כן. שהאמת שאני כל... אתה יודע, כל שישי, שבת, ראשון, שני, עוקב ליגיונרים, עושה פה פינה, ואני תמיד נכנס לראות מה איתו, כמו שנכנס אצל כל אחד, אז באמת הוא סוף סוף כובש צמד, והוא מחזיק שם כבר עונה שלישית, אם אני לא טועה. אחלה רואי קהל.
אגב, אני אמנתי אותו, ואני חושב שהוא... אין הרבה שחקנים שיכלו להיות סוג של שוברי שוויון, אולי בקבוצות קצת לא מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אצלנו בקריית שמונה היה שובר שוויון.
היה בתקופה צי, אז.
שחקן מדהים, ילד מדהים, היום כבר לא ילד, אבל
אני... אמר לחיפה, ואז התרסק.
כן, הוא היה, דווקא אתמול דיברנו על זה בעבודה, איכשהו, כי הוא רחובתי, אז איכשהו זה עלה, הוא היה בעונת צי בקריית שמונה, ואז גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה רצו אותו.
הוא הלך לאוסטריה
וינה. ושם כאילו בעצם אולי... כי הוא חזר למכבי חיפה, ואז היה שם שנים קצת פחות.
הוא בא למכבי חיפה כשחקן השרי, הוא היה אמור להיות שרי, כאילו. ולא הסתדר שם, אחרי זה נתניה קצת.
כן, ומשהו כשאתה מתפסח, חזר לקריית שמונה, וזה, אבל עדיין שחקן איכותי, שחקן שנותן גולים בראש, ברגל, שחקן עם טאץ' טוב בכדור, שחקן בוגר. רגל
שמאל טובה וילד זהב.
מדהים. כן, ילד מדהים.
גם בריבו עם צמד, לא?
בריבו דיברנו על זהב אחר כך קודם, הוא עשה את זה בשבת כבר. זהו? וואו, זה היה המון תוכן על שני משחקים ועוד החלטה אחת. מור שקל, תודה רבה.
היה לי הכבוד, תודה רבה. דש לקנדה הגדול.
להגיע.
אוהבים אותו.
להגיע. בני, תודה רבה גם לך.
תודה לכם.
אנחנו עוד יומיים עוד פעם פה. יום חמישי עוד פרק. יאללה, ביי בינתיים.
ביי ביי.